מועדים לשמחה, סליחה על העיכוב לדרכים הארוכות. באמת תודה רבה על ההמתנה. כידוע לכל אדם יש בשלבים של הגדילה שלו, של ההתפתחות שלו, עד שהוא קם ונהיה למצב שלם, יש לו שלושה תחנות מרכזיות שהם צמתים עיקריים בגדילה של האדם, והתחנות הם יום הולדת, בר מצווה וחתונה. תודה רבה. ברוך הדורשכם. ברוך השם אדנו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שלושה שלבים מרכזיים בהיווצרות שלו כאדם. שלב א', ההולדת. נגיד שיושב פה בחור בן 20, אדם בן 70, לא משנה. איפה היית לפני 80 שנה? איפה היית לפני 30 שנה? לא היית קיים. הבניין הזה היה קיים, האדמה הזו הייתה קיימת, ואתה לא היית פה בכלל. היית למעלה שם בעולם הנשמות. הגיע הרגע שיצאת מאין ליש, מהיעדר לקיום, על כל רובדו, נפש, רוח, נשמה, כליות, לבלב, כבד, כל מערכת הגוף. זה יום גדול, יום הלידה. לידה זה אותיות ליד השם. יום ההוויה. זה זמן גדול. פסוק אומר על היום הזה, בני אתה, אני היום ילידתיך, שאל בני ואתנה. זה זמן גדול מאוד. יש קונטרס נפלא של הרב הגאון הצדיק הפוסק רב שאול דבליאצקי. קונטרס יום הולדת. מה אומר יום הולדת על פי התורה? שני דברים. אחד, חשבון נפש. אדם ביום הזה בא לעולם. האם אני מקיים את היעדים שלמענם שמו אותי פה? תנו לי כזה כלי, מכונה שלא תאמן. האם אני מבצע את התפקיד עם הכלי הזה? תאר לעצמך שאתה אוכל לסל עצמך בגד יקר לאיזשהו אירוע רב משמעות שעולה לך 20,000 שקל. אחר שהבגד הושלם על ידי החיית הכי טוב, אתה תיקח אותו לעשות עם הבגד הזה ספונג'ה? או לנקות טוב את השיש? אדם קיבל כזה גוף, ניקח את החלק הפיזי, מכונה שלא תאמן, 120,000 קילומטר של אורך כלי דם, כל אחד שיושב כאן, מגובה 1.60 מטר ומעלה, מהרגל עד לראש, אורך לא כמו כל חיפה, וגם לא כמו כל מדינת ישראל, וגם לא כמו כל ארצות הברית, כלי דם שיש לו בגופו, 160 סנטימטר בלבד, כמו כל כדור הארץ כפול 3, אורך קו המשווה של כדור הארץ כולו זה 40,000 קילומטר. לך יש 120,000 קילומטר כלי דם, ורידים וורידונים, עורקים ועורקיקים, מינים ונימונים, שמוליכים דם מחומצן לכל פינה בגוף. ואם לא יגיע לאיזשהו פינה קטנה דם מחומצן, זה נמק וקריטה על המקום. אתה ארגנת את זה? בלי קרישים, בלי טרומבוזה, לחץ דם מבוסת, 120/80, המשאבה עובדת ששמו לב, אתה ארגנת את זה? מי? מנהל בית חולים רמב"ם פה? הוא ארגן את המערכת הזו? הבורא נתן את כל זה, וזה רק החלק הפיזי. לא דיברנו על לבלב, כבד, איזון רמת סוכר בדם. מה עם החלק של נפש, רוח? למה זה נועד כל זה? לאכול כמה צ'יפסים ושניצלים טובים עם הרבה הרבה חביתיות? למה זה נועד? זה יום הולדת. זה דבר ראשון. הבורא שם אותי פה. למה? פשוט למה? דבר שני, זה זמן של שפע והתגדלות המזל. מזל זה מלשון נוזל. נוזל, משהו שופע. המזל, הבורא כל הזמן משפיע, 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 משפיע שפע. אדם בא לעולם בתאריך מסוים, אז המזל ששלט באותו זמן זה שפע מסוג זה וזה. פורנד, כנס, תנסל את זה. הגמרא בסוף נוסח תשבת, מי שנולד במזל מעדין, אז או שהוא יהיה לצד זה, או שהוא יהיה מוהיל, או שויכת, או משהו כזה. מזל. באותו יום המזל שלך מתרבע, הבורא רצה אותך. אם הבורא לא היה רוצה אותך, לא היית נולד. אמך לא הייתה מתעברת בך. והיא גם הייתה מתעברת, הייתה מפלת. תשמע, הבורא רוצה, אתו משמרו בקירבי. אתו משמרו בקירבי. אז הבורא רוצה, זה זמן של האור הספונים, בני אתה, אני היום ילידיתיך, שאל בני, תבקש בקושס, וכאן הבן שואל, הבן שואל מהאביב שבשמיים, אדרבה, תן לי כלים, תן לי בריאות, פרנסה, מצב רוח טוב, שמחה, כישרונות, בן זוג, מה שבת זוג, שידוך טוב, ילד, תן לי את הכלים להתקדם ליעדים, ששהבורא רואה את זה בקיוחו. ומולדת, שתי דברים, חשבון נפש, וזמן לבקושה, בגלל פתיחת השערים. הצורת מאוד חשובה בחיי האדם, אותו זמן שהוא בא לעולם, וכל שנה בגלגל השנה, שהוא נפגש עם הזמן הזה שבו הוא נולד. צומת מספר 2 בגדילה של אדם, בר מצווה, הוא נהיה ממציאות של יצור שאינו בר דעת למישהו שהוא בן דעת, שמקחו מקח, קניינו קניין, קידושיו קידושים, יש עם מי לדבר, מצווה זה בלשון צוותא, מצווה יש מצווה, יש מצווה, והמצווה מצוותת בין המצווה למצווה. יש לשון במדרש תנחומה בפרשת ויגש, שכל המצוות שלוחיו של הקדוש ברוך הוא ושלוחו של אדם כמותו. אני מחזיק בתפילים, זה שליח אלוקי. בארי הקדוש כתוב שהמילה מצווה זה אותיות שם הוויה ברוך הוא. ו' ו-ה' של מצווה זה ו' ו-ה' שיש בסוף השם הוויה, ומן וצדיק ואת בש זה י' ו-ה'. בשפת קודים של את בש, הרבה דרשות בחזל בנויות על זה. למתת מלאכות שבת בנוי על פרך, שפרך באת בש וגל, אומר רש"י בנוסח תשבת, וגל, ו' ג' ל', זה 39 מלאכות. שהבורא גאל אותנו מהפרך הזה, וכנגד זה קיבלנו על עצמנו להימנע מ-39 מלאכות בשבת. אז באת בש מן זה כנגד יוד, את בש גר דק אף ות, כן? אז זה צדיק של מצווה זה כנגד יוד, זה כנגד כן. מחזיקים את הקדוש בו, זה גיל בר מצווה. יש לו כבר שכל, יש עם מי לדבר, יש מקום לקומוניקציה איתו. התחנה השלישית והמרכזית, חתונה. זה בסיס לנצח, בסיס לצאצאים, בסיס להמשך, בסיס להנצחה. הוא היה פלגה די גופה והוא נהיה גוף שלם, הוא היה פלגה די נשמוסו והוא נהיה נשמה שלמה. וחזל כתוב, כל השרוי ולא אישה אינו קרוי אדם, שנאמר זכר ונקבה אברהם ויקרא שמם אדם. לכן ברכת יוצר האדם מברכים רק כשיש חתן וקלה ליד השולחן. למה? כבר שחרת זה חצי בן אדם. עכשיו ספם על השאלה, אדם קם בוקר, מודה לבורא שיש לו עיניים, תודה רבה על המצלמות בתלת מימד שנתת לי בצבעוני, שתי מצלמות שכוללות רשתית וקרנית ואישון ועדשה, אתה עשית את זה? עם המצלמות של אלוקים אתה תראה אינטרנט. זה נראה לך הגיוני? לקחת את המצלמה של אלוקים ולהקות אותה עם המצלמה שלו? הוא מודה לבורא כל בוקר, בוקר, חברים, נכון? אני מודה לבורא על מה שיש לי. יש לי שאלה קטנה. למה לא מודים לבורא שאני בן אדם? שעשה אותי עודו, צלם אלוקים. לא בעל חיים, לא צמח. למה לא מורים? יצר עודו. תשובה, גם רווקים ורווקות מברכים את הברכה הזו. ועם כל הכבוד, הם לא בן אדם. הם פלגד בן אדם. הם לא בן אדם אדם. אדם זה רק כשהוא נשוי. זוהר מפורש בתחילת ויקרה, עוד דומקיאתי מכם קורבן להשם, אדם ולא רווק. אומר הזוהר על יעקב אבינו, שהוא התחתן הכי מאוחר בגיל 84, ראית פעם חתונה כזו? בארמנות וולף, בחלי מלכות, דבק שם, ראית פעם חתן בן 84, נישואים ראשונים. ראית פעם כזה חוסן? כבר אמר אפילו תפסיק, אני צריך להקים משפחה, עוד שבע, עד מתי אני אחכה? אני צריך להקים בית, רוצה להקים משפחה עם 26 ילדים, כמניין שם הוויה, אתה יודע מי זה? 12 שבטים, עם כל שבט נולדה תאומה, ועם בנימין נולדו שתי תאומות, אומר רש"י זה כבר 25, פלוס דינה. לאף אחד לא התקלקל לו. אברהם היה לו בן מקולקל נושר אחד, ישמעאל. ליצחק גם היה אחד שהתקלקל, איצוב. חז"ל מדברים על זה בתחילת מדרש רבו בשמואל. רק יעקב מיתתו שלמה, הוא השקיע במשפחה שלו. את כל כוחו ומרצו, גדלתים כתרנגולים, כתוב, ריחמתי עליהם אהבה וחום כתרנגולים, שהוא מטפל באפרוחים שלו. וכשהיה נדמה לו שאחד איננו, כבר היה אבל עליו, עד שאמרו לו, לא, כולם בסדר, נצטלקם לנו שכינה, רצה להגיד ששימו כי קרצו בני יעקב. אני אספר לך, פתאום מסתבר, הוא פחד שאחד נהיה חילוני, אחד נהיה פתאום נוסע קונצים עם האמונה שלו. אז לכן כבר לא ראוי, לא, שמע ישראל, אומר רמב"ם בהלכות שכיר ישמע, ישראל סובה, ישראל בן ינקר. כולנו מאמינים, בני מאמינים, חרדים לדבר השם. השם אלוקינו, השם, איך עוד? שמע ישראל זה ישראל אבינו, לא סתם ישראל. כך אומר הרמב"ם. ישראל, כולנו מאמינים, כל ילדיך דתיים, בלי שום בעיה. אף אחד לא החליף כיפות והחליף צורות. כולם נשארו נאמנים לבורא. זה המצב שנקרא שלם. יוצר האדם רק בזמן. כתוב שם בזוהר שכיוון שיעקב אבינו היה רווק עד גיל 84, הוא לא זכה להיות נביא. רק מאז החתונה. נבואה, פוסק הרמב"ם בפרק ז' מלכות יסודי התורה, נבואה ניתנת רק למישהו שלם בגופו. מישהו רווק, אומר הזוהר, הוא לא שלם בגופו, הוא בעל מום. היי השם דיבר איתו כבר קודם, אומר הזוהר, בדרגות אחרות של נבואה. באיזה דרגות? חלום, מראה, מחזה, דרגות נמוכות יותר. אבל נבואה זה רק למצב של אודום. זה המצב שבו יש, כשאדם מתחתן, ולכן רק אז יש מציאות של ברכת יויצר אודום. ורבנו שלמה גנצפריד בספרו הפריון על התורה בפרשת בראשית ובריאס אודום מאיר למה באמת יש שתי ברכות יויצר אודום. אתה יודע שיש שתי ברכות יוצר האדם? למה? בשבע ברוכת, ברכה ראשונה בפרי הגפן, ברכה שנייה שהכל ברא לכבודו, ברכה שלישית יוצר האדם, ברכה רביעית שוב יוצר האדם, אבל עם הקדמה ארוכה יותר, שיצר את האדם בצלמו, בצלם הדמות. מה זה? אומר הקיצור של שולחן ערוך, אחד על הגוף המשותף ואחד על הנשמה המשותפת. איש ואישה, אומרים חז"ל, לדעה אחת יבראו גוף אחד עם שתי פרצופים. והקדוש ברוך הוא ביצע את הניתוח הראשון עם הרדמה, והניתוח היה הפרדה, ויפל השם תרדמה על האדם. פשוט הפריד, אבל הם היו אחד. למה? שואל את זה בעלי הנפש להרייבד, והטור בפסיכי שלו לאבן העזר מסביר את זה, מביא אותו, כיוון שהם צריכים להיות יחד 100 שנה, ולא שייך שיהיו מסורים זה לזה, אלא אם כן הם בשורש היו אחד. למה הבורא ברא אותם אחד? למה לא כמו כל בעלי חיים? כבש וכבשה, עז ועיזה, למה פר ופרה? למה ברא אותם אחד? משום שפה הם אמורים להיות יחד, להתרומם ולהיות מסורים זה לזה. חייב להיות שהם אחד, מהמקום הם אחד, וכל אחד דואג כאילו לעצמו, כמו שרבריה לוין אמר, הרגל של אשתי כואבת לשנינו. לכן הם נבראו אחד. תקל שם באקדון הסתור בשם רבינו אברון בן דוד, רבינו הרי ודבעלי הנפש. זה היוצר האודום הראשון. היוצר האודום השני, נשום או אחת, מה שהאורחי מביא בפרשס וייצא בשם הזויר, שיקרא לו לוי. הפעם היא לא ואיש יהיה אליי, הוא אומר האורחי עם הקודש, ידוע כי הזוגות הולכים למעלה לנצח בעולם האמת בעיקר הזיווג. כל מה שחיים פה בעולם הזה 80 שנה הקודם כנשואים זה רק הקדומה. עיקר הזיווג זה למעלה, וזה מה שלאה חששה, שהיא לא תהיה איתו בואי לו מהאמס עניין כבובינו. לכן היא הרגישה, היא קרא לרובן רובן על שם התחושה הקשה הזו. ראה השם בעוני שימן, שמע השם כסנועה, סנועה. שמעת איזה מילים בתוירו הקדושו? מה, ינקב שונא בני אדם, שנוע או נויכי? התשובה היא, הוא לא התייחס בניה כאשתו, והיא לא אשתו המקורית, איזה רמאי דחף אותה. הוא ידע שהזיווג שלו זה רוחו. הוא לא עבד בשביל הדקה אחת, עליה או 14 שנים זה היה. כשהוא ראה אותה פעם ראשונה, הוא בסך הכל מיד ראה את המציאות הנצחית, הוא התחיל לבכות מיד. למה הוא בכה מיד שהוא ראה אותה את רוחו? הוא ראה שהיא תיקבר בבית לחם, והוא ייקבר במאורת המכפלה, הוא לא הבין מה קרה. ינקב זה ינקב הובינו, איקר בחיר האובויס, דמותו חקוקה תחת כיס יעקובויס, מה קרה? אבל לאה ידע שהיא אשתו של עשיו במקור. היא הייתה אמורה להיות הסבתא של הנאצים, הסבתא של המן. תראה מה דמעות עושות, היא שינתה את המזל שלה. והיא התנתקה מנשמת עשיו והתחברה לנשמת יעקב ורחל. מתי זה קרה באופן סופי? כשלוי נולד, אומר האור החיים. הפעם ילווה אישי אליי. אני שואל כל כך הרבה קהלים, תגידו לי, למה קראו לו לוי? הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו 3 בנים. תגיד לי, מי ילווה אותך? למה הוא ילווה? לאן הוא ילווה? לבנק, למכולת, לסופר? ולמה זה כל כך חשוב להזכיר את זה על שם הליווי? השבט הכי קדוש, על שם מה הוא קרוי? על שם הליווי הזה? תסביר לי מה זה עברי, מה מלמדים ילדים בחדר? לא קולן, מה זה לא ולאן? ולמה זה כזה חשוב לקרוא לו לאיזה בגלל זה? עכשיו שאלתי את הרבי שלי בפתח תקווה את השאלה הזו בכיתה ג', אז אתה יודע מה שהוא אמר לי? מה שאומר הכי זכוני והטוף פה את הראש על הטוירו, שכששנם שני ילדים עדיין אישה מסתדרת עם שני ידיה לבד, אבל השלישית פה צריכים לקרוא לבד, זה העובד הפשוט שאומרים לי, בסדר, כך אומר הכי זכוני. אבל מה עומק הדבר? אומר האור, תסתכל באור החיים, במקום אילובה זה מילה שהקונוטציה שלה זה לוויה אחרי המוות. אומר האור החיים, פעם יחידה בפירוש שלו, ידוע כי הזוגות הולכים בעיקר למעלה בעולם העליון, והיא ידעה שהיא לא הזיווג האמיתי של ינקב, היא הרגישה לא בסדר עם זה, אבל הפעם היא לא, והפעם אחרי שלושה ילדים שזה חזוק, הפעם כי ילדתי לו שלום, שהיא לא אמרה את זה בשתיים ולא בארבע, מילי והיא הפסיקה להתלונן. אני אתלווה לזוג הזה, זה נקרא עיבור נשמות, אני אתחבר לנשמת יעקב ורחל, כיוון ששלוש ילדים זה כבר עושה אותנו לאחוד. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אומר רשי, מה זה לבשר אחד? על ידי הוולד, שלושה ילדים, זהו זה. התנתקתי סופית איסון והתחברתי סופית לנשמת יעקב ורחל, היא לא ואחרי הלוואי. שמעת פעם? טייץ כזה בפסוק, אתה יודע איך שזה מאיר את העיניים? הפעם ילווה אישי אליי, איפה? למעלה אחרי הלוואי, כי ילדתי לו שלוי שובונים. יש אומרים בראשונים שלכן קוצי, לכן לובשים בגד לבן בחופה, כבר שזה מזכיר תכריכים. מה? למה מזכיר תכריכים פתאום? איקר הקשר זה אחרי התכריכים, זה אחרי המאה ועשרים. זה מה שהיה וזה יוצר האודום, זה הברכה השנייה שמדברת על הנשומה המשותפת אשר יוצר האודום בצלמוי בצלם דמוס תבניסוי והסכים לו ימנו בניין עדי עד. שוב יוצר האודום, כך אומר רב שלמה גנצקי בספרו הפיליון על התורה בפרשס בראשיס. אחרי שלושת הצמתים האלה זהו זה, יוצאים לדרך. מה הכי שמח משלושת הצמתים האלה? כמובן החתונה, הלכה פסוקה, חייב להיות פלי זמר. אפילו שהמעריל דיסקין, על פי שאלת חלום, לפני כמאה שנה, ביטל את התזמורות בחתונות בירושלים, הוא השאיר כלי אחד, טופים, שהרב אלישיב כל כך החמיר על זה, רק טופים, לא אורגנים, בלי לחץ, וזה נקרא כלי זמר. ותצא מרים הנביאה ותיקח את הטוף בידה, אומרה שמין כלי זמר הוא. היה שם המגפות בירושלים, מתו שם אנשים, פחד, לא עזר שום חיזוק. עד שהוא הלך ועשה שחלום, כן, יש מנגנון כזה גם בזמן שאין בית המקדש קיים, ששואלים את הקדוש ברוך הוא ומזמינים שיחת טלפון, כן, אפשר לבקש מהבורים. עשו את זה התוספת יום טוב מזמן גזרות תחתת, קיבל תשובה שזה להפטפוטים בבית הכנסת שהביאה, תביאו את האסונות האלה, והמעריל דיסקין עשה את זה בזמן האסונות בירושלים לפני כמאה שנה, ואז הוא קיבל תשובה, אתם רוקדים לכם בחתונות עם תזמורות, ואני, הבית שלי שרוף עם אל-אקצה ודלרוזה? אתם לא מתביישים, אבא אבל שאין לו בית, ואתם קופצים לכם בריקודים? קצת תחושה של התקשרות לחורבן הגדול? רוצים תזמורת? לכו לבני ברק, לכו למקומות רחוקים, לא ליד הבית שלי לפחות. ואז הוא תיקן תקנה, אין כלי זמר בירושלים, ומיד פסקה המגפה, אבל השאיר כלי אחד. ושבשוט מעריל, וגם בתשובת הרשב"א, יצאו שם איזה סיפור על איזה מלך שהמלכה שלו מתה, אז הוא עשה אבלות 30 יום, והיה שם חתונה בתוך השלושים, חתונה יהודיה, יהודית בתוך השלושים יום. ושאלו מה לעשות, לבטל את החתונה. אמר, בשום אופן לא מבטלים כלי זמר בחתונה יהודית, אין חתונה בלי כלי זמר. אז מה עושים? תעבירו לאזור אחר או משהו כזה. חתונה זה שיא השמחה. למה? כיוון שמהו, מהי ההגדרה של שמחה ביהדות? שאל את זה רבינו המהר"ל מפראג. יש פה מישהו שיכול להציע לי רעיון מה המכנה המשותף של כל הסמכות יהודיות? ברית מילה, פדיון הבן, בר מצווה, חתונה, שבע ברוכת, חנוכה סבית. מה הגדרה? מהו הצד השווה? מתי בן אדם שמח? אתה יכול להגדיר לי? אין שמחה בבעליך. ראית פעם חתול מתפוצץ מצחוק? ראית פעם ג'וק צוחק? אין מושג כזה. שמחה קשור משהו לצלם אלוקים. למה? מה ההגדרה של שמחה? תשובה, שמשלימים משימה. סגירת מעגל, שמחים בצטם וצפים בבואם. אתגר, אני הולך לקראת אתגר ואני אומר, עשיתי שליחו סחו, עשיתי זאת, התגברתי. השלמת מעגל, ברית מילה, הוא נולד לא שלם, ועכשיו הוא עושה את עצמו שלם באמצעות צילוק העולם. ססון, זו המילה. ליהודים הייתה שמחה וססון, ססון זה מילה. סס לנוכי על אמרתך. פדיון הבן, אם הוא בחור, הוא לא של עצמו, שייך לכהן. הולך האבא, פודה אותו מרשותו של הכהן, מה הוא עושה פה? הופך אותו למשהו שלם, לא תלוי. סימפה. בר מצווה, הוא היה חסר תך, חסר שכל. עכשיו הוא קיבל תבונה, שמחה. חתונה הכי חזק. למה? חצי נהיה שלם. עד כדי כך זה פונים חדושת, שזה כפור הסבוינס. למה זה זמן מחלת הבנות? למה? למה מחילת הבנות? מה מגיע להם? משום שזה פונים חדושת. המגדיר של בעל תשובה זה אני אחר, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה. אני אותו האיש שעשה זה המעשה. אני בן אדם חדש. אז עושים וידוי, ואצלנו נוהגים לצום ביום החסנה. זה מנחה של ערב יום כיפר, ליום כיפר, וידוי. כן, כמו אוכלים. שלם. יש עוד סיבה. הרד"ק הקדוש, רבינו דוד קמחי, שהרמב״ם אמר עליו, אם אין קמח אין תורה, שם מליצה על השם שלו, בלי קמחי אין לנו שום תורה. הוא חיבר ספר השורשים שלו, ושם כתוב, זה דבר עצום, העניין הזה של להבין את השלמות של הדבר. הוא כותב שם בספר השורשים ששמח וצומח זה כמעט אותם אותיות. שמת לב לזה? שמיכה ושמחה. שמח, צמח. מה זה? הוא אומר, מתי אדם שמח? אם הוא הולך לקראת שמיכה, לקראת אתגר. ילד קטן תמיד שמח. למה? החיים לפניו. הוא הולך לכבוש. אתה מציב אתגר לבחור בתחילת הזמן. אתה לקראת החצי שנה, אני מכיר בחור כזה, הלך באלף בחשבן השנה, ראיתי אותו ככה חצי רוקד בתחנה של האוטובוס. אמרתי לו, מה העניין? הרב, כל בוב מציע, אני רוצה לחזור שלוש פעמים. יש לי חצי שנה, שנה מעוברת, זמן. אני רוצה לבוא לילה לסדר עם בוב מציע, שלם. כל חלק שלישי במשנה ברורה, אני הולך ללמוד עם חברוס הזה וזה. מגילה ובייצה בתור מסכתת, אז אני הולך ללמוד. שערי תשובה ואורחות צדיקים ומסילת ישורים, ולימוד של רשי ורמב"ן בעיון השלישי. יש לו איזה שמונה חברותות. ממש פנקס. אתה ראית איך שהוא מאתגר את עצמו. שמחים בצייסו, אומר הגוין, שמחה, שמחה. הוא לקראת אתגר. אגב, השבורא זימן לי שהוא, ראיתי אותו בתחילת בן הזמני, ליד איזה בסמדר שנקרא בי סריה בבני ברק. ג' ניס ד' ניסן. אז הוא, נו ינקלה, נו. איך שהוא מאושר. עשיתי וי על כולם. איזה ניסיונות היה לי בחצי שנה הזו. איזה קווי נייס, איזה בחירות, איזה בלגן עם הלך. לא עזבתי את הבסמדרש. כזה שמע, מה קורה, מה נשמע, מה המחלוקות, מה קורה עם המחלוקת הזאת. לא, היה לי חברוסס, שמונה חברוסס. כשהוא יצא לזמן, שמחה. שמחים בצטרם, אומר הגאון לוילנה. אתגר, לאתגר בן אדם. יש לו למה לקום בבוקר. אתה מכיר את החבר'ה שקמים ב-12 בצהריים? אין לו למה לקום בכלל. הוא מסתתר מתחת לפוך, זה תסמונת של משבר, של סוג דיכאון כזה. זה שמחה. ססים בבואם. זה כשאומר, אוסיף יש לי חוסכו. אני יושב בליל הסדר. זה סוג אחר של תחושה של שמחה. זה צמיחה. על ללכת ולצמוח. כשאדם שמח זה רקע לצמיחה. כשאדם צומח הוא שמח. כשהוא שמח זה מביא צמיחה, וצמיחה מביאה שמחה. ככה זה גלגל שאינו פוסק. זה ניסוי, בסיס לצמיחה. ילדים, נכדים, נינים, הרב אליושי זכה לדור שישי. אתה יודע מה זה דור שישי? של הנכד שלי יש נינים. אז מי אני? בכלל אנטיקה שבאנטיקה. לנכד שלי, הוא היה לו, לנכדים שלו היו נינים. זה חתונה. זה המצב השמח, ומשם הולכים למשימה. כל מה שאמרתי עכשיו זה רק הקדמה לעניין האמיתי. אמרנו לאדם, יש לו שלושה צמתים מרכזיים בחיים שלו, עד שהוא עומד על מקומו ונוסע קדימה. יום ההיות שלו, יום הולדת, בר המצווה, בר דעת, והניסוי. אומר רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר, ונהג לחזור על זה שוב ושוב, מורינו הגאון רבי שמשון דוד פינקוס לצל. ג' הרגלים שיש בעם היהודי, זה לא סתם רגלים חופפים, זה תהליך שמתחיל בפסח יום הולדת, ממשיך בשבועות בר מצווה, וננעל בסוכות חתונה חדר האיחוד, ומשם פורצים אל, אל יום הולדת שחגגנו לפני יומיים, בעזרת השם, של 3,326 שנים. אתה קולט מה זה נצחיות שאנחנו חווים את משק כנפי ההיסטוריה בעצם הווייתנו כיהודים? אתה קצת יצאת מענייני היום יום של מס ערך מוסף והלבן והאוכל להבין מה פירוש להיות יהודי זה לגוע בנצח. היום אנחנו בשנת 2000 תשע"ד, מה זה? 5774, למה? לבריאת העולם. כמה זמן העולם יהיה? לכל היותר, אומרת הגמורה, אומר אליהו הנביא בספרו תנת ואליהו, שיט אלפי שנינה ואלמן, לכל היותר 6,000 שנה. וזה כנגד ששת ימי בראשית. כל יום בימי בראשית 1,000 שנה, שנאמר כי 1,000 שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור. אומרת הגמרא, יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה, מה שאצל הקדוש ברוך הוא 24 שעות זה באופן מיניאטורי מודולרי קטן, אצלנו זה 1,000 שנה. והיום נמצאים באלף השישי, ביום שישי כבר ערב שעה בשמחת שייכו. מתי נולד עם ישראל? ביום שלישי פעמיים כי טוב, בשנת 2448. זאת הליבה של החינוך היהודי האמיתי, לא ליבה של המולייקים. ליבה של החינוך האמיתי זה שכל ילד בגיל 4-5 אתה שואל אותו באמצע הלילה, מה היום הולדת שלך? ודאי שהוא יודע, 2448, בית אלפים תעת מנחת, רמב״ם בלחות שמיטה ויובל, מלבין בעשרות מקומות, מורון החידו בעשרות מקומות, והוא גם תורח להסביר מה זכתה השנה הזאת, 2448, שבה אירוע האירועים הדרמטיים ביותר בהיסטוריה האנושית. מכות מצרים, מכת בכורות, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, כינון העם היהודי בסיני, המעמד הגדול ביותר בהיסטוריה. שיש מצווה לספר את זה לילדים שלי ולנכדים שלי, ואבא שלי שהיה יציר שואה בא וסיפר לי את זה. אני שואל נשיר, לא יודע מה קורה היום, אתה סיפרת לבן שלך, ישבת איתו ליד שולחן, תיארת לו את ה-50 ניסים שהיו במעמד הר סיני, בספר מעמד הר סיני של הרב רוזנר מרמת שלמה. הרי זה מצווה של 6 עזרות, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. זה יסוד העם היהודי, תכלית יציאת מצרים, מעמד הר סיני. אתה פעם ישבת עם הבן שלך, חוץ מכל הסיפורים לך למכולת ותביא בבקשה 5 חלב, סיפרת לו שער סיני היה צלול והוא קפץ למעלה והם עמדו בתחתית הער וכל עם ישראל, 5 מיליון אנשים מתו על כל דיבור ודיבור שפרחה נשמתם והבורא נתן בהם נשמה חדשה? סיפרת להם על הקולות וברקים? אתה יודע מה הלך שם? מצווה דאורייתא, יותר חשובה מכל השאר. אומרים לנו גדולי הדור, אין הקדמה כזה לשום מצווה, אפילו לשבת לו 6 עזרות. בורא העולם מזהיר אותך 6 פעמים, רק ישמר לך, 1 ושמור נפשך מאוד, 2 פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. ראו עיניך, ראו עיניך, בעיניים שלך ראית, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, כל החיים אל תשכח מזה. רמב״ם כותב לתימנים, איגרת תימן, תחנכו את בניכם על ברכי המעמד הזה כל הימים ויהיו עיניכם ולבכם שם כל הימים. מתי עשית את זה לאחרונה פה בחיפה? להסביר לו את המעמד שהוא יסוד העם היהודי. והודעתם לבניך 5 ולבני בניך 6 יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. כל סמינר לחילונים א' ב', לא טריקים ולא מופתים, מציאות של היווצרות העם היהודי במעמד כל העולם כולו. לשם תזכורת אנחנו עושים לעצמנו את זה בראש השנה בתפילת מוסף, יש שם מלכויות זיכרונות ושופרות. מה זה שופרות? אתה נגלית בענן כבודך על עם קודשך לדבר עמם, בקולות וברקים עליהם נגלית וכל שופר עליהם הופעת, ואתה שמיעם את הוד קולך בדיברות קודשך מלהבות אש, וללמד לעמך תורה ומצוות. מה כתוב שם? גם כל העולם כולו חל מפניך. ארצות הברית, צרפת, בריטניה, נפאל, קונגו, כולם בשקט מוחלט. קודם היו פיצוצים נוראים, הם התכנסו כינוס דחוף אצל בלעם הרשע, הגמרא בזבחים קוף תזיין. מה קרה? שם המבול בא לעולם. אמר להם השם למבול יושור, אמר מבול, השם הודיע שלא יהיה מבול של מים, אבל מי אמר שלא יהיה מבול של אטום או מבול של משהו אחר לא קונבנציונלי? אמר להם וישב השם מלך לעולם, הוא לא רוצה להחריב את העולם שלו, אין מלך בלא עם. אז מה זה הפצצות האלה? כל שופר הולך וחזק, חושך, ענן, ערפל. אמר להם השם עוז לעמו ייתן. התורה מגיעה לעולם, מקימים את עם ישראל, מטרת הבריאה. זה הכל. נו, השם מברך את עמו בשלום שלהם, כל טוב, אנחנו נמשיך בפאבים שלנו ובכל הדיסקוטקים בחוב הרצל. אנחנו נמשיך בשלנו. טוב, שלהם כל טוב, השם מברך את עמו בשלום. כל העולם כולו בשקט. סיפרת לבן שלך שבכל היקום כולו לא היה גל אחד, לא בחוף חיפה ולא בחוף מכמורת. ולא באוקיינוס האטלנטי ולא באוקיינוס ההודי ולא באוקיינוס השקט ולא בים הקספי ולא בים הבלט ולא בים האגאי. גל אחד לא היה, ציפור לא צייץ, עוף לא פרח, לפתע נשמע כל השם אנוכי השם אלוקיך. סיפרת את זה לבן שלך. אם זה לא יהיה לו חזק בדם, איך הוא יעמוד מול אייפון והגלקסי? איך? אם הוא לא חש אמונה, ודאי שמשך אותו מה שקורה בכל הקמפיינים הפרסומיים ובכל ה-SMS והוואטסאפ והפייסבוק. ודאי, אם אין לו אמונה בתוך הנפש, אז הוא מחפש ענאות מזויפות, חלופות מזויפות, אבל שמפתות אותו ונוצצות מבחוץ. מעמד הר סיני, 50 ניסים, זה היה המעמד בסיס של יציאת מצרים, זה הבר מצווה. יום הלידה של עם ישראל זה יום חג הפסח. היום הזה, אומר הבורא התברך בתורה, ההגדרה שלו לקחת לו גוי מקרב גוי. מה פירוש מקרב, מקרב, מקרב? מקרב פירושו כמו שמוצאים עובר ממאי פרה. ראית שמוצאים עגל מהקישקס של פרה שמנה? ראית איך זה נראה? זה מגיל, זה נורא. הבורא לקח, אומר הפסוק ביחזקאל, חוטל לא חוטלת והרחצך ועסוך אותך. הבורא לקח קבוצה נחיתית של עבדים מאות שנים, ואלמלא היה לוקח אותנו, אם עד היום איזה שבט זולו בצפון אפריקה. אנחנו פתחנו את הסדר הלילה לפני 48 שעות, ודעתי לכל המסודים, חבר'ה, אלמלא הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. פירוש, פירוש מילים פשוט, היינו קבוצת עבדים. אתה יודע כמה מיליוני שבטי זולו יש היום? מי מדבר לפני כמה, 50, 100, 200 שנה? מאות מיליונים. היינו עוד שבט זולו שקוראים לו עברים במצרים, אוכלים, נולדים ומתים. נולדים ומתים, אוכלים באמצע כמה צ'יפטים, כמה עניינים של שניצלים טובים, וזה הכל. היינו חיים, אומרת הגמרא בגיל י"ד, זה לא נקרא מניסי לחיים, זה לא כמו פורים. פסח זה מאבדוס לחירוס, והיינו קבוצת עבדים. ובא הבורא, לקח את התינוק הזה, אמר, אתם הילדים שלי, יום ההולדת, גוי מקרב גוי. איך אמרנו במיירים? ויוצא את עמו ישראל, לחרות עולם לא נאמר, ויוצא את עמו ישראל מתוכם. היינו בקישקס שלהם. כל האווירה הייתה אווירה מצרית. והחליט, אתם הילדים שלי, מבירה עמיקתא לאיגרא רמא, אתם הולכים להיות מיטב המין האנושי. יש בעולם דומם, צומח, חי, מדבר. יש דרגה מספר 5, אם היא הייתה בשיא של יציאת מצרים, ישראל. מה זה ישראל? ראשי תיבות. יש מדרש רבו בשיר השירים, רוב טעמים בזוהר ובארי. יש 60 ריבו אותיות לתורה. בכללות התורה יש 600 אלף אותיות, ובכללות עם ישראל יש 600 אלף נשמות, וזה הכל גילום של הקדוש ברוך הוא, זה ביטוי של הבורא. קודש אדריך הוא ישראל ואורי תחדו. יש בעולם דומם, צומח, חי, מדבר. ישראל, כמו שיש, מבינים כולם, שיש הבדל בין נשיא ארצות הברית לבין חתולה באדר, יש הבדל בינך לבין נשיא ארצות הברית, אותו הבדל. מבחינתנו זה כמו חתול. להבין, הבורא יצא, המיס אותם על כל דיבור ודיבור. שאלתי כמה אנשים, לא יודעים לענות, תגיד, למה צריכים להרוג אותם? יש לך תשובה לגמרא בשעה בספיחת, בסוגיה של מים לדרסים האלה. למה על כל דיבור ודיבור שיוצא מפי הגבור או פורחו נשמוסו? ראית פעם בר מינן 5 מיליון מתים? כך אומר החפץ חיים לבן שלו, יוצאי מצרים ומקבלי תורה כ5 מיליון אנשים. מה שכתוב 600 אלף זה רק גברים מגיל 20 עד 60. כנ"ל אומר המכילת נשים, כבר 1.2 מיליון. היו ילדים וילדות עד גיל בר מצווה, ועוד נערים ונערות עד גיל 20 שנידונים בבית דין של מעלה, ועוד זקנים וזקנות מגיל 60. הוא אמר לו, יוצאי מצרים, חופץ חיים הקדוש, המלאך אלוקים הזה לבן שלו, רב אריה לייב, יוצאי מצרים ומקבלי תוירו בערך כ5 מיליון אנשים, ואלה במקרה הטוב מהווים 20%, חמושים. 20 מיליון מתו בשלושת ימי אפלה. למה? מחלוף בנבלות וטרפות, הרי עד לא ניתנה תורה. הם כן שינו את שמם. הם כן שינו את לשונם. הורידו זקן, הורידו פאות, גיבלו בלוריות. הם שינו את שמם. הם לא רואים להקים את עם ישראל, שהמרכיב המרכזי שלו זה עברים, צאצאים של גנים של אברהם אבינו, שכל העולם מן העזר הזה. זה לא עונש, הם לא מתאימים להיות בקבוצה שעם התשתית לעם, שיש לו משימה של כמה אלפי שנים, שההגדרה המרכזית שלה זה אבדולה. בלי מסכים ובלי סלולר ובלי זבל של העולם אצלי בבית. זה המגדיר, לכן 80% מתו, 20 מיליון אנשים, בשלושת ימי אפלה. יצאו 5 מיליון. למה צריך להמית אותם? יש לך הסבר לזה? באים ללמד תורה. נלמד תורה, למה צריך להרוג אותם? תשובה, לא רק לימדו תורה במעמד הר סיני. במעמד הר סיני בראו את היצירה התכליתית בדרגה מספר 5. ישראל, יוד שין ריש, יש 60 ריבות להיות לתורה. עד אז היה בעולם דומם, צומח, חי ומדבר, לא היה ישראל. ישראל הביטו אותם ונתנו בהם נשמס ישראל, וכל יהודי זה אות בספר תורה. במקובולים כתוב שעמדו בהר סיני, כל יהודי עמד לפי, עמד לפי סדר אותיות התורה. נגיד שורש נשמתו יונק מהאות ב' של בראשית, עמד בקצה הזה. מי שיונק מרייש עמד לידו, מי שיונק מאלף עמד לידו, מי שיונק מחלקי לבצרוסכו שלו, מלמד שלעיני כל ישראל בסוף דבורים, עמד בקצה השני. ואם היה חסר, אומר רשי בנסך תשבת, היה חסר יהודי אחד, התורה לא הייתה ניתנת. כבר שאם חסר עוד אחת אין תורה, זה כבר ספר תורה פסול. יש לי בן שנפטר לפני שנה, בני בחורי הצדיק, אוריה, בן 34, השאיר פה 4 ילדים. הוא נהיה חולה בגיל 28 עם 2 ילדים. אמרו לו, 2-3 אתה גומר. אמר להם, לא אתם תחליטו, מישהו נותן את החיים, הוא יחליט. לכם יש זכות רק לעשות חסד ולרפא, לא לקצוב שנות חיים. לא פחד מהם. שם באונקולוגיה בהדסה עם קרן במכון שרת, 3 פרופסורים שאמרו לו את זה חלק. תתכונן, זה הסוג הכי גרוע, במיקום הכי גרוע. אתה גומר תוך 2-3. למה זה לומר לבן אדם צעיר בן 28 את זה בפנים? אמר, תודה רבה על הדיאגנוזה, תודה רבה על ההבחנה ועל התרופות שנתתם לי, אבל רק בקשה אחת יש לי. עשו לי טובה, אתם יודעים שלא עשיתם לי את הלבלב. אתם יודעים לייצר לבלבים, לאזן רמת סוכר בדם? אתם יודעים לייצר כליות, לא למנוע צורך בדיאליזה? אתם יודעים יותר 120 אלף קילומטר של כלי דם? לא. אז לא תזיק לכם קצת ענבה, הוא לא פחד מהם. בפנים אמר להם, עשו לי טובה, מי שעשה אותי, אני אפנה ואתחנן אליו. תשאירו את זה לי ולא. אתם תתנו את מה שאתם יכולים לעזור. אל תקצבו חיים. תגובה סרקסטית, סינית, של 3 אייפוניסטים. אשרי המאמין. תוצאה? במקום 2-3, 6 שנים. במקום 2 ילדים, 4. בניגוד לכל התחזיות של כל הרופאים, בפרנקפורט שבגרמניה, בארצות הברית במנהטן, מוריאל סלום קייטרינג, ובמכון שרת, שאמרו לו, תשמע, חבל לך, תסתפק ביעיר ואבי. תסתפק 2 ילדים האלה. קיבלת כל כך הרבה תרופות של כימותרפיה והקרנות, שבראש ובראשונה זה פוגם בפוריות, אז חבל לך לחלום. אין לך סיכוי להיפקד בעוד צאצאים. תשובת בחור צדיק, פתוח, פתח תקוואי. תודה רבה על ההבחנות שלכם. אבל מי שיחליט כמה ילדים אני אזכה בהם, זה אדון כל הנשמות. ריבון כל המעשים, לא אתם. תוצאה, עוד 2. אליהו, על שם חמי הגאון הרב אליהו ברוידא זצ"ל. ועוד ילדה יתומה אחת בת 3. על שם אשתו חמותי הרבנית מירי בלימה, זה שמה. הוא נפטר, מקבל מכתב מהמרכז הכי גדול בעולם במנהטן, 22 קומות, שנקרא מוריאל סלום קייטרינג, 780 רופאים, 350 מיטות. לכבוד הרב שטיין, אנחנו איתך באבלך. יוד ניסן הוא נפטר. עלינו על הקבר עכשיו ביום חמישי שעבר לפני פסח. שנה, שנה מעוברת. אנחנו מצטערים בצערך על מות בנך. זכינו שהוא טופל במוסדנו. אנחנו רוצים להביע את הערכתנו לאישיותו. אנחנו רוצים לומר בשולי הדברים, שלושה פרופסורים, גויים, גויים. אוריה הוכיח לעולם שמעל הרובד הטבעי, הסטטיסטי, הרפואי, ישנו רובד אלוקי, שהוא מחליט בסופו של יום כמה זמן אדם יחיה כאן בעולם. משום שלפי מיטב הרופאים שלנו, אז הפסימים שלהם שבהם נתנו לו 3-4 חודשים, האופטימים נתנו לו שנה, שנה ורבע, אבל שהוא יחיה עוד 6 שנים פלוס 2 ילדים, הוא הוכיח לאנושות שיש רובד עליון ששמו רובד אלוקי. אשריך שזכית. איתך באבלך 3 פרופסורים. שמעת? אין קרים שלח פעם מכתב כזה? תל השומר שלח פעם מכתב כזה? להודות שיש כוח מעל הרפואה? שהוא קובע בסופו של דבר. הבחור הזה נפטר בשעה 7:30, ליל יום חמישי, י' בניסן, האלפים תשעים ג', יצא נשמתו. באותו רגע שהמדדים הראו שהמקומה שישית במעייני הישועה, היה בסוף כמה שבוע, שבועיים, שהם בית חולים צדיק אמיתי, שמוכן להקריב רבבות שקלים עבור עוד 5 דקות של חיים, שום מקום לא עושה את זה. עוד רבבות שקלים של השקעה, בשביל עוד הירו תשוב אחד. אין מקום כזה. רק אצל מקום שמנועל על פי הבנה אמיתית מה זה חיים. אדם הוא לא מכונת כביסה, שאם הוא כבר התקלקל חבל על ההשקעה הכספית עליו. אדם זה מציאות אלוקית שעל כל דקה של חיים מחללים שבת. אתה מבין מה זה חילול שבת? צמח בבית לוינשטיין ברעננה, שכבר 50 שנה הוא צמח, עבור מניעת התקף לב חס ושלום, אז עושים חילול שבת שלא עושים את זה לפי חלק מהפוסקים על יד שעלולה להתערט או על עין שעלולה להתעבר על סכנת עבר. לך תסביר לו מה זה. אבא שלי היה בזמנו בתל השומר ועבנו רופאים בחוץ על פצרי לחץ שהמצב ידרדר, בן אדם בן 88 היה ניצול שואה, וחיברנו אותו ופה ופרופסור ראשי שם, דווקא עם כיפה מסוג מסוים על הראש שלו, היה ראש המחלקה, הוא לא היה שם במקום, נתנו לו הנשמה. כשהוא חזר הוא התחיל לצעוק, מה נתתם הנשמה? מה הוא כבר עבוד האיש הזה? סתם סק של בעיות. ואז הלכו בני המשפחה, דיברנו איתו, הוא התחיל להגיד, מה אתם משקיעים כל כך הרבה? נו באמת, מה אתם משקיעים? באמת אפילו על אבא שלי לא הייתי כך להתאמץ, כך הוא אומר, עם הכיפה הקטנטונת שלו. אפילו על אבא שלי לא הייתי משקיע, אז הוא יחיה עוד חודשיים שלושה. מה אתה כל כך מזרים לו? שמעתי את המשפט הזה, והבנתי הכל. למה לא זזים שם? הכל הדג מסריח מהראש. פה הכמול, שם הכמול, הם לא נלחמים עליו. מה שאומר פרופסור שטיינברג בשערי צדק, באתיקה, מדינת ישראל הפכה להיות כמו הולנד, רצח בצווארון לבן, לא משקיעים מגיל 60 ומעלה, 65, כלום. אתה יודע איזה מקרים הם אומרים בעצמם, זקן מגיע לבית חולים, רק מה עניין שואה או לעניין, או חבל, כל מקום, איפה? ניצית כבר. אדם זה כמה הוא מסוגל לעשות את התאוות שלו, גמרנו, old fashion, אופנה ישנה, גמרנו, אותו משומש, מי משתמש בו כל לפני 60 שנה? 2015. מי צריך אותו? איך אמר הרב שטיימן פעם? הוא נסע עם מישהו שלקח אותו טרמפ, והוא המתנצל, הרב זה אוטו ישן, אני מתנצל שאין לרב צריך אותו חצי שעה משהו מתאים. אז הרב שטיימן שואל אותו, מה נקרא ישן? אבל זה שנת 86. כמה זה? בין כמה האוטו הזה? אז היה בסביבות 2000, ונקצת בין 20 בערך. 20 לא נקרא ישן, אז אני ישן שבישן, אני בן 90, אני דגן 1800, אני ילד 2010 אני. וואו, תראה איזה מחזיק מעמד המכונה הזו. אותו לב, אותו לבלב. מה, זה ישן? אתה מבין? אוטו ישן. אצלם אדם זה אוטו. אוטו ישן חבל. כמה סרטים הוא ידרה? כמה אייפונים הוא עוד יחזיק? כמה שניצלים הוא עוד מסוגל להקל? נו חבל, נו. באמת, ישן. סגור טיפ, שלום. שמעתי את הדברים של הפרופסור עם הכיפה. תלפעתי מיד לרב זילברשטיין. אמרתי, הרב מכיר את הרופאים, מה אני עושה? אבא שלי פה בן אדם בן 88, אנחנו רואים שלא זזים פה שום דברים. הייתה רבנית פולק בפתח תקווה, היא נפטרה לא מזמן, ובר מהבית, בעלי הרגו, הרוב הצדיק רבברום, אלתר פולק, היה בנו חורגו של הרב מבל זצל. אז הייתה לה, השוויגר שלה, הרבנית חנה רוקח, נפטרה רק עכשיו, האמא של שניהם. הייתה אישה מבוגרת מאוד, גם האמא שלה. כל פעם שהיו צריכים בית חולים למשהו קטן, שאלה ראשונה בכל מחלקת מיון, תעודת זהות, שנת לידה. אז היא הייתה אומרת לי, אני קבוע שוכחת את התעודת זהות. לא, אין לי כרגע את זה. הם היו רק רואים בקו ההיא, 101, שלום. תגיד, אתה לא, תגיד תודה על מה שהיה, לך הביתה. מי משקיע בזה בכלל? רבותיי, אמרתי לרב זילברשטיין, אכן נודע הדבר, תשמע מה שקורה פה, כבוד הרב. אבא, עכשיו אומר הפרופסור, מה לכם? אפילו אבא שלי לא הייתי משקיע, זה עוד חודשיים, אז מה? אומר לי הרב זילברשטיין, הרופא הזה, אני מכיר אותו מהשיעורי רפואה שאני מוסר פעם בחודש. הוא רופא אדיר, הוא רופא עולמי, אבל תגיד לו בשמי, מנחם, הוא אומר לי, תגיד לו בשמי, שהוא שונא את הקדוש ברוך הוא, ושונא את התורה, ושונא את עם ישראל, עם הכיפה שיש לו בקודקוד. אמרתי, הרב, הרב כזה נחמד, הרב זילברשטיין, הרי הסמל של האור הספוני. לא, אני אומר לו את זה גם בפנים, גם בשיעורים, אני אומר לו כל הזמן, הוא חושב שבן אדם זה מכונת כביסה או מכונת טיבוש. באים חלקים רעים, חלקים שאין להם חלופה, חבל על ההשקעה. הוא לא מבין שבן אדם זה לא חתיכת בשר. בהירות תשובה אחד בגיל 119 הוא יכול לשנות רטרואקטיבית את כל המאה 19 שנה. לך תסביר את זה לראש חילוני בוועדת שקד. לך תסביר את זה לשלוש מיליון טועים, לכל כך הרבה ילדים עבודים של אלוקים שלא יודעים מי הם בכלל. הם בכירים באוניברסיטת חיפה, בכירים בטכניון, לא יודע מי הוא בכלל. אוריה הזה נפטר ב7:30 בני בחורי. באותו רגע שהמדדים ירדו, לחץ דם יורד, 80, 40, 30, 20, יורד הכל, אק"ג מתיישר פתאום. כולם שהיו שם, כולל רופאים, אחיות, עובדים סניטריים, אורחים של מיטות לידו, כולם קיבלו מהקבלה בקומה השישית במחלקה הפנימית, קיבלו שם סכין או, או איזושהי מספריים, או איזה סוג מסוים של משהו כזה, ועשו קריה. חלק קרו בצברון, חלק קרו במכנס. למה? הלכה פסוקה, הם לא משפחה שלו בכלל. הלכה פסוקה, אם יהודי רואה יציאת נשמה של חברו, חייב לקרוע. למה? לא מדין אבלות, כיוון שהוא נידון כמי שראה ספר תורה שנשרף. חסרה אות בספר תורה, כל הספר נפסל, אין לזה קדוש חמור של ספר תוירו, זה נקרא סתם חומש. עד שאומרים יסגדל ויסקדש ומשלימים את השם שנמחק פה, לך תסביר את זה לאופר שלח מוועדת שקד, יושב ודן על התורה, הוא יודע מה זה תורה בכלל. אם הוא ימות ואני אהיה לידו, אם הוא יהודי, יש לי עליו חיוב קריאה, כבר שגם הוא עוד בספר תוירו. אתה מבין לאן, זה, לאן הם הגיעו? עוד יהודי זה לא חתיכת בשר, זה ישראל, י' ש' ר' א' ל', יש 60 ריבו אותיות לתורה, הוא בכלל יודע מה זה עם ישראל. רבותיי, הם עשו קריאה, כולם, הלכה. יש בתשובות של הרב זילברשטיין לרופאים, יש שם השוט שהוא יצא כמה קרחים. רופאים בתל השומר, כמדומני, בטיפול נמרץ, כבוד רב, כל פעם שמישהו מת פה אנחנו צריכים לקרוע, זה הרבה יחסית. או שיש איזה צדדים נוספים, אז הוא דן בזה. האם יש פטור מצד זה שיש רבן ישחי כותב שהוא מוכל, אחרת אנשים אולי לא יצילו אותו, כמו שיחששו לממונם, שצריכים לקרוע, וכל מיני שיקולים, אבל זה ההשקפה הבסיסית. האם אנחנו יודעים מי אנחנו? מתי זה נהיה? 2448, שבת בבוקר, המעמד הגדול ביותר בהיסטוריה, שם לא נותנים הוראות של תורה בלבד, שם בוראים את נשמת ישראל. זה לא יהיה מדויק לומר שהעולם נברא בשישה ימים. הדיוק הוא לומר שהעולם נברא ב-2448 שנים. מה היה חסר? רובד מספר 5, העיקרי, ישראל. זה פסוק מפורש. מה כתוב בפסוק? וירא אלוקים את כל אשר עשה. והנה טוב מאוד. וירא ויהי בוקר יום השישי. אותנו לימדו בבית ספר, אני למדתי בבית ספר בפתח תקווה בתור בן שנולד להורים זקנים, בר מצווה באזור 60 הם היו ההורים שלי. שניהם היו בטרבלינקו. אותנו לימדו שכשמקבלים טוב זה 8. כמעט טוב מאוד זה 9 בתעודה. וטוב מאוד זה 10. כל הבריאה קיבלה טוב, והיה אלוקים כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב. הכל קיבל 8. פתאום יום אחד קיבל 10. והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ציון טוב מאוד. מה פתאום, מה קרה? וירד הבוקר יום השישי. למה כתוב השישי ולא שישי? שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. אומר רש"י לחז"ל, לא השישי הרגיל, השישי בסיוון. אז באה התורה לעולם, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אדם. המילה מאוד אותיות אדם, אומר הזוהר בפרשת בראשית על הפסוק הזה. אוי סי אוי סדדין, כאוי סי אוי סדדין. מאוד, המציאות של אדם זה שאיפה. אם הוא לא מסוגל, אם הוא לא מנצל את זה לתורה וכל השאס, עוד סניפים, עוד סניפים. יש לו מנה רוצה 200, אורג אחד את השני, מחסל אותו. אני כל כך מזועזע כל פעם מחדש. השבתי, ממש בשבוע שלפני פסח, סוף שבוע שעבר אני חושב, או תחילת השבוע הזה, חדשות, אני בדרך, אני שומע את זה. אי אפשר לתאר, שלוש בנות בבית ספר בתל אביב בגיל 12, תכננו לרצוח ילדה אחרת. המשטרה חשבה שזה צחוק, עד שאחת באה אלשינה, דיברה עם המנהלת ששמעה אותם בשירותי, בחדשות עצמם, יומן הצהריים אצלם רשת ב', מה קרה? הם ראו תוכנית בטלוויזיה החינוכית, הם תכננו, הם לחסל את הילדה הזו, להביא אותה לאיזשהו שדה, איזה יער עם סכיני, ולברוח לעיר אחרת ולהחליף בגדים מחמת אימת המשטרה, כל מה שהם ראו בטלוויזיה הלימודית. והן בעצמם אומרות את זה. המשטרה חשבה שזה צחוק, ראתה שזה רציני. ילדות בנות 12, מדינת ישראל, כן, ישראל. והוא עוד עולה לגג בהי בייר, הוא עולה לגג לראות זיקוקים. הוא עוד חוגג את שריפת התורה. הוא עולה לגג לראות ולחגוג איך שרפו את עם ישראל במשרפות. הוא עושה על האש, מנגנון משרד החינוך, שורף יום יום מיליוני ילדים ומבוגרים. שים לב, ראש ממשלה שלנו, כן? סבא שלו, רב חשוב בהמבורג. הבן שלו, פרופסור בן ציון נתניהו, התקלקל, נתפס לציונות. ז'בוטינסקי, ציונות זה מרידה באלוקים. מיד התחיל לעשות קונצים עם הכיפה שלו, היסטוריון ידוע, בציונופדיה העברית, ועזב את התורה, אבא שלו. נולדו לילדים, ביבי, אפס. אל וקום מוחלט. הבן של ראש הממשלה, אבנר, הולך להתחתן עם נורווגית. הנכד, גוי גמור. שמת לב מה הם עשו לנו? והוא עולה על הגג לראות זיקוקים. למה לא? לחגוג את כילוי העם היהודי. במקום לבכות יומם ולילה, מה שעשו לאחים שלנו. שים לב, לא כמו הרב אלישיב, שש דורות, באותו רצף, מאות צאצאים. בסך הכל בנים שלו, של הרב מהמבורג. תהיה הקלה של פרופסור בן ציון נתניהו, נתפס והתלהב מהמלכיות הזו, מיד הורדת כיפה, שלושה בנים, אפס מוחלט, והבן שלו כבר בפייסבוק תפס את הנורווגית הזו. ראש ממשלה בעם יהודי, שהסמל של המדינה, מנורה, פרומרי, מנורת המקדוש, הדגל, וואו, משהו, דגל, תלית עם פסים כחולים, טלס. ואיך נגרע בית הנבחרים? לא קראו לזה סיינת. אנשי כנסת הגדולה, 120. טלב אלסאנע, מוחמד צרצור, מוחמד ברקה, זהבה גלאון, אנשי כנסת הגדולה. כדי לעבוד על תימנים שיבואו לארץ, ושם חותכים להם את הפאות, והופכים אותם לפושעי עולם. היה פעם סדיסטים כאלה בעולם, לגזול עם שלם. לגנוב אותו ולהביא אותו לאבדון. איך אמר הרב פרץ, הרב הראשי הספרדי של רעננה, בזמנו היה שר הפנים, במסגרת התפקיד שלו הוא עשה סיורים בכל השבת, שירות בתי הסוהר תחת חסותו, לאחר הסיור בכל בתי הסוהר, איך שהוא בכה, הוא אדם רגשן, 90% מהחבר'ה שם מרוקאים, מה עשו לאחים שלי? הוא ילד מרוקאי, לקחו את הרתיחה לתורה שיש להם, ריף, רמב״ם, רימיגש, והתחברות של מנטליות כזאת חמה ליהדות עם כפרנות בן גוריונית אשכנזית משכילה יוצרת תוצאות קטלניות. 90% רוצחים בבתי הסוהר. מה עשו לאחים שלי פה? כל גדולי הדורות ספרדים, רמב״ם ספרדי, ריף ספרדי, רימיגש ספרדי, מערית אלגזיך ספרדי, שולחן ערוך ספרדי, מחנה אפרים ספרדי, תראה מה שעשו להם. חיברו את ה... אופי החם לתורה, למנטליות אשכנזית, כפרנית, ראה איזה צרה הם עשו לעם הזה. אני מגיע בתור ילד מפתח תקווה, אני מגיע מדי פעם לראש העין, לשערי, יש שם ריכוז גדול של תימנים, וצריך להחזיק את הלב שלי ככה. אני רואה את הרב מחורש, בן 90, 1900 שנה, אתה יודע מה זה תימני? שרעב, שרעב, צנעה, תעז, משפחת שרעבי, תעיזי, צנעני, הולך כמו 1900 שנה, טורבוש, שופשיק, סטימונים, פאות, גלימה, בקי בכל הטאג' בכל הטאג' הוא בקי בעל פה, עם הטעמים. חמישה בנים רוצחים, אריה מחורש רוצח את העורך דין אבי אורן במשרדו בפתח תקווה ברחוב איכלוב. זה היה קורה 1900 שנה בתעז או בשרעב. איך בחר רב מבריסק? בשביל מה הבאתם אותם? ותבואו ותתאמו את ארצי, תשאירו אותם מגביע סמושיח. מרווד הקסמים, אחד החברים שלי, רב תימני חשוב, אמא שלו הייתה אז בת 20-30, הלכה לרחוץ את עצמה, גומרת, רואה גופיה קצרה ונכנסיים קצרות, היא צעקה מבפנים, תביאו את הבגדים שלי, גלימה ארוכה, כיסוי עד מרכז המצח, גברת, זה מדינת ישראל פה, זה לא תימן, פה ככה הולכים. אבל אמרתם לנו שזה קבר רחל, שזה כותל מערבי, אמרתם לנו שזה ארץ הקודש, גברת, פה נראים אחרת. רוצחי עולם לא היו בהיסטוריה כמותם, לא נשכח את זה לעולמי עולמים. ומדברים איתי על רוב דמוקרטי, איך הם יסרו את הרוב הזה בשיטות הכי בולשוויקיות. אותי כמעט עשו כזה, אלמלא שאבא שלי היה מוכן לאסוף בגלח מזבל של קיוסקים בפתח תקווה, הייתי הולך ללמוד בגורדון ובפיקה. אמרו לאבא שלי, מנחם לא הולך לבית ספר כללי, אתה מפוטר מהעבודה. מפוטר מהעבודה פירושו, אין מה לאכול. אבא שלי היה מיליונר באירופה, אבל בא בלי שקל. התירו לו לעזוב אפילו ביום כיפר של חל בשבת, כמו שפתאום הוא קיבל איזה סרטיפיקט ברומניה. אתה יודע מה זה? הוא אסף מבטא, הוא הלך לזדוק, אמרו לו, היה אז נקרא הזרם, מה שנקרא הפנקס האדום של בן גוריון, אותו צורר, אתה זוכר את זה? היה מושג כזה, הרב צימר, אתה זוכר את זה? פנקס האדום, מי שמחזיק פנקס אדום, הוא זה שזוכה בעבודות. אז עד שהוא השתקם, אז הוא הלך לעבוד בשביל, לא היה לו דוד באמריקה שישלח לו דולרי, צריך אוכל לאכול. אני נולדתי אז, אחרי הרבה שנים לזקנותו, גדלתי קצת, וכמובן, שם אותי, הוא שמע שארית ישראל פתח תקווה, הרב אנסבכר. בסדר, הבוס שלו, אחד בשם רמי, אומר לו, אריה, איפה רשמת את מנחם? מה רשמת? מה אתה מדבר? יש בתי ספר אחרים, מה אתה מדבר? איזה? אבא שלי לא חלם שיש פה כאלה המלכים, שמה שמעניין אותם זה לקחת את השולחן ערוך ואת הזוהר ולזרוק לזבל, ובמקום זה צריך לחוס טבעי עגנון וביאליק, הוא לא חלם שיש כאלה יצורים בעולם. אז הוא הלך בתמימותו, אמרו לו, קח רשימה, גורדון, פיקה, הס, שמעוני, אתה זוכר את זה? הפריד, היה שם את הבתי ספר החילונים באותו זמן. אבא שלי היה יהודי סוחר ממולח, אבל הוא לא חלם שיש כאלה ערב רב פה, שמה שמעניין אותם זה שאני אפרוק כל והילדה תלך קצר צמוד עם כל הלכלוך. הוא לא חלם שזה מה שהם שואפים עד לרגע זה, לחלל אותנו. הלך לבית ספר גורדון בחוב וולפסון, אתה זוכר ליד שייביס, היה בית ספר גורדון. הוא נכנס לבית ספר, אני הייתי ילד בן 5, ואבא שלי רואה, היה סוחר בסוף, הוא רואה קודם כל ילדים וילדות ביחד, אני לא מבין שזה יהודי, וחוץ מזה רואה ילדים בלי כיפות, בלי ציצית. אני ילד קטן שנולדתי לו לזקנתו, אז הוא בא, אז הוא לא מבין, זה הבית ספר שאמרו לו. אז הוא ניגש למנהל, תגיד לי, זה בית ספר יהודי פה? יהודי פה? לא, מה אתה מדבר? הוא יודע שיהודי. איפה הכיפות? איפה הציצית? מה, פה בנים בנות ביד? אדוני, היהדות נגמרה. קבוצת חרדים, הרצל כותב, אתה יודע מה שהוא כותב בספר מדינת היהודים? רחוב הרצל פה, הרצל, הרצל. הוא כותב, באתי בדברים עם הוותיקן, לקחת את כל היהודים ולהטביל אותם לנצרות, לפתור את בעיית האנטישמיות. היה לו השוח, בנו התנצר, זה השתגע, צאצאי רוב הראשי ציונות נמצאים במצב כזה. איפה נמצאים צאצאי הרב זוננפלד, הקנוי, השונא הגדול של ארץ ישראל? אלפי צאצאים בירושלים ובארץ ישראל. איפה הצאצאים של בן גוריון? או זה שניים או שלושה מנהלי מלון בניו יורק? רבותיי, אז הוא הבין שפה קורה משהו. אז הוא בא לעבודה, אומר לרמי, לבוס שלו, נו, מה בחרת? הוא שואל את אבא שלי, אבא שלי קראו לו זה עבר, יש שתיים. אז הוא אומר, תגיד לי, עפתי לבית ספר, הייתי שם. מה, אני השלחת בן שלי? אני ממשפחת תלמידי החסם סויפר, אבא שלי למד בתושנת, בטרנסילבניה, אצל הנערם בריסק. אבא שלי, אבא שלו היה תלמידים של הכסף סויפר עוד. אני אשלח את הבן שלי מנחם ואזרוק את הבבסלי לזזל, במקום זה אקח את נומי שמר? תגיד לי, מה, אני שפוי? למה? הבוס הבין עם מי יש לו עסק, אריה אתה מפותח ברגע זה. מפוטר, אין מה לאכול. אני ילד שבכיתה המכינה עולה לכיתה א', ואבא שלי אין לו ברירה. יש קיוסק שם ליד כיכר המייסדים, עומד שם, ומישהו לא גמר את הבייגה ליד הסוף, לקח את הבייגה וניקה אותו והביא הביתה. עד שהוא ניסה להתארגן. שאלתי, אבא, מה קורה? לא קלטתי את המשמעות של המסירות שלו. אתה יודע, מה זה? במשך קרוב לחצי שנה, שלושת רבעי שנה, אוכלים חלקי לחם מזבלים של פתח תקווה. היום אני עולה כל חודש לקבר שלו. סגולה בפתח תקווה, שם את היד על המצבה. אבא, את כל חיי וכל תורתי אני מקדיש זה עבריה בן רב חיים יהודה צבי. אם אתה לא היית אוסף לחם מזבל בפתח תקווה, איפה הייתי היום? אני תמיד חושב לעצמי, אני הייתי חוזר בתשובה? באייפוניסטים ובסמארטפוניסטים של היום עם הגלקסי? אבא, תודה רבה, כל בא ממך. תגיד לי, בבקשה, כמה כמו אבא שלי היו? אבא שלי היה סוחר, אבל ממשפחה שבאה ממשפחה של תלמידי החתם סופר והכתב סופר. כמה עמדו בניסיון והיו מוכנים לאסוף לחם מזבלים? אולי אחד מ-20 אלף. בשיטה כזו הם יצרו רוב דמוקרטי. אמרו, ניתן להם כמוסמוס וקוסקוס בסעודות, ניתן להם ליל סדר, נעשה להם קידוש, תוצאה, תראה מה שאתה רואה בכבישים פה בהרצל. ומנדפים לך בעברית אקדמית תקנית של אנשים אינטלקטואלים. אדוני, אתם מיעוט פה. אדוני, חגגנו יום הולדת עכשיו, לפני יומיים, 3,326 שנים, כן? היום זה 5,774 לבריאת העולם, פחות 2,448, 3,326 שנים. תגיד לי, עם ישראל, מתוך ה-3,326 שנים, אתה יודע ש-3,200 פלוס שנים היה חרדי? כל הסיפור של יהודי חילוני זה סיפור של 120-130 שנה של השכלה, ציונות, מדינה ומזרחי. אתה קולט? אני בא לבתי ספר חילוני, תגיד לי, כמה זמן עם ישראל? 65 שנה, מכבי תל אביב, מה קרה לך כבוד הרב? בית"ר ירושלים, ריבאונד של בורים על מיליאן, בתות בננה לשער. זה החינוך שלו. הוא מחק 3,000 שנות יהדות. אתה יודע איזה פשע זה? מגילת העצמאות, רק פותחים את המגילה, מיד משקרים. בארץ ישראל קם העם היהודי. שקר, הוא לא קם בארץ ישראל. הוא קם במדבר ובכוונה במדבר. למה? כדי שלא יקום מאן דהוא במהלך ההיסטוריה, אומר הרמב"ן, ויאמר שמציאות של עם ישראל תלוי בארץ ישראל. הבורא ידע ש-2,000 שנה לא נהיה פה. שלא נהיה, יגיד מישהו כנסינוסו. מה נסינוסו היה ליד הכויסל המערובי? אז כך, מה פתאום? הנה, 2,000 שנה היה עם בלי ארץ ישראל, הוליד את הרמב״ם, הוליד את הרמיגש, הוליד את הקצות החושן. 65 שנה יש ארץ ישראל בלי תורה, תראה כמה אלכוהוליסטים וסכינאים. ומה הפתרון הגאוני של משרד החינוך? גלאי מתכות ושוטר על גג של כל בניין בית ספר. גלאי מתכות, כמו בכניסה לכותל. ועבד ומועצת התלמידים לא מרשה לחטט בתוך, אסור לחטט בתוך התיק, לחפש עולרים שם. מיקי לוי היה אחד שהמשכ"ל משטרת ירושלים היה פעם אחד, מינו אותו מטעם המדינה להיות ועדת חקירה מה פשר הדיסקוטקים, מה פשר הפשע במקומות הדיסקוטקים בלילות שבת תל אביב. איזה פשע, אם לא נהרגים אנשים זה לא מגיע לרדיו, הם לא רוצים להגיד מה הולך שם, איזה אלימות הולך שם. והיה לנו איזה פורום מסוים, אז הוא חקר, קיבל הרבה כסף, ועדת חקירה, ראש משטרת ירושלים, מפקד הראשי, ניצב, חבר מפלגת העבודה, מיקי לוי. הוא אומר, תראו, לא נעים לי להגיד, אני עשיתי חקירה והגעתי לכל בתי הספר לבדוק, בקשו לבדוק, למה הם אלימים כל כך? חשבנו שזה מתחיל בגיל הטיפש 16, 13, 14, 15. בסוף התברר שילדים בגיל 7-8, בגיל ב' ג', כל אחד ועולרו בידו, כל אחד, כל אחד וסכינו בידו, סכין קפיציתו בידו. שאלתי ילדים, תגידו, הוא אומר, הוא שאל ילדים קטנים, כזה גובה, מגיעים לו עד לפה. ילד, למה אתה בא עם סכין לבית ספר? גם אני הייתי פעם ילד בבית ספר, אולי ילדים לבית ספר. הבאנו מכשירים מתחתי, הבאנו מכשיר מתחתי אחד לבית ספר, איך קראו לזה? מחוגה, עם שפיץ לעשות עיגולים בשיעורי גיאומטריה. מי בא עם סכינים לבית ספר? תראה מה זה. אומר מיקי לוי, אתה יודע מה שעונה לי ילד בן 8? אמרתי לאמא לקנות לי סכין יפנית או סכין קפיצית, משום שאחרת אני לא גבר, לא מרביצים כל הזמן, אז גם אני גבר, גם אני עם סכין. אמרתי לו, מיקי, גם אצלנו בישיבה נחלס דוד 17, 18, 16, ישיבה לצעירית, אנחנו גם מאוד מפתחים שיהיו כולם גבר. אתה יודע מה אצלנו נקרא גבר? ראשי תיבות גומלי חסדים ביישנים רחמנים. ככה בדקו יהודים בעם ישראל, הגמרא בדברמות. האם הם צאצאים של אברהם אבינו, אומר המרשו שם בחידושי אגדות, גומלי חסדים, יש לו גנים של חסד? בית, בישנים, גנים של יצחק אבינו, למען תהיה עירתו על פניכם, מידת העירה, זה בושה, בישנות. ג' ח' כמובן, ר' גבר, רחמנים. הרי יעקב שגידל את בניו כאפרוחים, ריחם עליהם. אתה יודע מה הבעיות שלי בצל 250 נערים בישיבה? שבא אליי בחור, אומר לי, הרב, אני לא רוצה ללכת לשבת חופשית שלישית, כיוון שאני לא רוצה להיקשל בראיות אסורות. יש לי טיפול, אני צריך ללכת לחוב רוטשילד, איזה רופא פיזיותרפיסט, וזה גן חיות מה שהולך פה בחוב רוטשילד, בפתח תקווה. ואני לא יכול להוריד את המשקפיים, יש לי משקפיים מספר 6. הרב, אני לא רוצה לגשת לטיפול הפיזיותרפיסטי הזה. זה הבעיות שלנו, מיקי. אתה יודע מה הבעיות שלנו בישיבה? שאחד קיבל 100 במבחן בעיון כל הזמן בגמרא, וחברו קיבל 80, אז זה של ה-80 בא אליי למשרד, ואני שלחתי אותו למשגיח, שהוא אומר לי, הרב, אני קצת מרגיש שאני מקנה בזה שקיבל 100. אני לא מספיק מפרגן לו. חסר לי בעין טויבו. ניצב מיקי לוי, זה הבעיות שלנו. לא כל 5 שניות פריצה בתל אביב לדירה או גניבת אוטו. תבין לאן הבאתם את העם הזה. וכשאומרים להם, בוא לטפל בבעיה, לא יכול לשכוח את הפגישה של היה פעם שר בממשלה, קראו לו חיים בר-לב, היה קודם רמטכ"ל, קו בר-לב הידוע. בא לפגוש את ידידינו הצדיק הגדול, רבי ראובן אלבז, ראש שיבת אור החיים, שבתחילה דרכו ככה הוא היה עושה פשיטות והיה מחזיר בתשובה. שכונת הבוחרים בירושלים, מי שזוכר, היה פחד לעבור שם. איזה עבריינים קשים, איזה קרימינלים היו שם. כל אחד שרק הסתכלת עליו, מי אותו? מי אותו? פחד היה לעבור שם. ילדים של שוחטים, של רבוני, פחד, אם הסתכלת, יש מקומות כאלה עד היום, אתה רק מסתכל עליו שנייה יותר מהנורמלי. הוא מתחיל עם מי אתה שלך, ומיד הוא שולף משהו. אני אומר לנהג שלי, אל תתחיל איתו בלעוד רמזור, אל תתחיל, הוא שולף סכין על המקום, זה רוצחים, אין יראת אלוקים והרגוני. אז הוא בא והרב אלבז ניקה את השטח, פצצה הוא הטיל שם, כולם בעלי תשובה עוצמתיים. הגיע בר לב לישיבה לביקור, לקח איתו הרב ראובן אלבז אחד בשם אברהם לוי. אברהם לוי היה גדול סוחרי הסמים בירושלים, הוא הפעיל מאות אנשים דגי רקק שקיבלו כל הזמן כל אחד 50 שקל, והמשטרה השקיעה בו קרוב ל5 מיליון שקל רק בשביל ללכוד אותו. הוא היה כזה לוליין, כמו זיקית, תמיד לא הצליחו. ושיתפו את השר בר לב בפשיטות שהיו עושים מבצעים של לילות שלמים לתפוס את אברהם לוי. אברהם לוי חזר בתשובה, ישב עם הרב אלבז איזה ליל שבת אחד, ראה את הילדים של הרב אלבז, מספרים על אברהם אבינו, על יצחק אבינו, הוא נמס, נמס, שלום עליכם, אשת חיל, הזמר בשבחים, רבי ישראל נג'ר, הקריבון עלה, גמרנו, הוא נהיה שלו. הרב לוי גידל זקן, גידל פאות, אברהם לוי עוזר לו בפשיטות בכל הארץ. חיים בר לב מגיע, אברהם לוי בא עם הרב אלבז, אז הרב אלבז שואל את חיים בר לב, חיים, תסתכל על זה שעומד לידי, אתה מכיר אותו? הוא אומר, קלף, קלף את הזקן, קלף את הפאות, קלף, תתמקד בפנים, תווי הפנים, קלף את העטיפות. או, אברהם לוי? אומר, כן. מה, הוא אצלך, הרב אלבז? כן. את האמת, חיים, כמה השקעת ללכוד אותו? הוא גדול סוחרי הסמים בירושלים, מפעיל מאות סניפים. את האמת, הרבה מיליון. אתה יודע כמה אני השקעתי? סעודת ליל שבת אחת. אז אני אומר לך הבטחה, כמה תקציב משרד המשטרה שלך אישרו לפני שבועיים? 500, אני יודע כמה, 600 מיליון שקל. תן לי 1/10,000. אני מנקה את ירושלים מפושעים, אין לי בניין בכלל. מה אתה צריך? לא צריך סוערים, לא בתי סוער, לא שיפוצים, לא ניידות. תן לי 1/10,000. ואני לא שם בית חולים למטה כמו הגשר שהיה בו איזשהו פרצה וכל מכונית נחתה למטה והקימו שם בית חולים חכמי לחלם, ישבו 15 שעות בדיון של משפטים מה עושים להקים מרכז רפואי למטה במקום להשקיע 500 שקל לסגור את הכביש. אני לא מקים בתי סוהר, תן לי. חיים ברלב נתן, אתה חושב? זה השתנה עד היום, אתה חושב? המולק לא מוכן לראות עירי שמיים, הוא קופץ ממרחק של 500 מיל רק כדי שאתה לא תהיה עם הכיפה ואשתך לא תהיה עם בגד רחב וארוך. תבין את זה. עזרת תורה בירושלים, הגיעו איזה 15 חבר'ה משקפיים עגולות, עגילים בדופן בין נחיר ימין לנחיר שמאל, עגיל נוסף במרכז הלוע, עגיל פנימי בתוך הלוע, חולצות קצרות, גופיות קצרות עד מעל הטבור וציורים שונים במרכז הבטן, כל אחד עם שלט הדרת נשים. בחיים הם לא היו בעזרת תורה, בחיים. הם מכירים אלנבי, דיזנגוף ושנקין. 15 עומדים, משקפיים עגולות, הדרת נשים, יש שם אוטובוסים, קדימה, גברים. בא אליהם אחד, אומרת, מה אתם רוצים? הייתם פה פעם אחר פעם? לא הייתם בחיים, לא היינו באזור הזה, תראינו איזה חור שחור, לא היינו בחיים פה. מה אתם רוצים? למה באוטובוסים? אתם בעד דמוקרטיה? אומר, ודאי. פה 100% מהציבור מעוניין בזה. מעוניין בחצי קדימה גברים, חצי אחורה נשים. כולנו רוצים את זה. אני באתי אליך לדיזנגוף להכריח אותך בקו 4 או 5 בתל אביב לעשות כך? אתה אומר דמוקרטיה, חייב אתם לחיות, תן לי לחיות. דמוקרטיה, הדורות נשים, הוא נהיה אדום כמו סלק. תגיד לי, מה זה? מה זה? תשובה, הקליפה של המולק לא יכולה לסבול שיש מקום מסוים בעולם שבהתנהגות שלהם הם מורידים את האלוקות למטה. תגיד לי, למה המלאק הגיע לרדוף את ישראל ברפידים? מה הם עשו? את פרוע אני כן מבין. כן מבין. בשבעה שבועות האלה שבין פסח לשבועות עברו שני אירועים ביטחוניים מאוד חמורים. אירוע ביטחוני אחד שפרוע רודף אחרי מן כל צבא מצרים. אירוע שני ויבוא המלאק. הראשון אני יכול להבין אותו. שיקרו עליו, אמרו לו הולכים לשלושה ימים, בסוף המרגלים שלו, הקטורים שלח עמהם, אמרו לו בכלל לא חושבים לחזור, עובדים עליך בעיני, בא לגרות אותו ואז הוא טבע בים. אז תגיד לי, המלאק בא ממרחק של 500 קילומטר ויבוא המלאק, מאחן בא, מה הוא קופי? מה עשו לו? אין להם מדינה, אין להם ארץ, היו עבדים מאות שנים, סוף סוף עשו פה צדק, הוציא אותם לחירות, מה הוא קופי? לקחו לו טריטוריה, לקחו לו לא נשתה בשדה ובקרם, נגרו בכלל בו. אומר המהר"ל, המלאק שונא אלוקות בעצם. אני לפעמים שואל אפילו בני תורה, תגיד לי, למה יש מצווה לזכור את מה שעשה המלאק? למה אין מצווה לזכור את מה שעשו שער? למה אין מצווה למחות את מצרים? זה נחמד שפרוע רק כל יום נכנס לתינוקייה בקרמל, באלישה, ברמב"ם, בבלינסון, במעייני הישועה, וחיסל שם 200 תינוקות משום שהרופאי יור אמרו לו שזה יעזור לו לאקזמה שלו, והלך למקווה של דם של תינוקות. ודווקא כתוב לו, תתאב מצרי כגרה היית בארצו, דור שלישי יבוא להם בקהל השם. מה המלאק עשה יותר? חסר צרות שעשו לעם ישראל. אני לא שומע תשובה. מה המצווה של זכיר עצמי ישראל? המולק ומחי עצמם, מה זה? אומר המהר"ל, יש הבדל עצום. כל אומות העולם שעשו לנו צרות צרורות נבע מסיבות של אינטרסים. זה רוצה טריטוריה, זה רוצה כלכלה, פרעה רוצה עבדים בזול, עוזר לו לקופה של המדינה. אינטרסים, מפחד שישתלטו עליו פן ירבה ונוסף גם הוא על שונאינו. אז הוא עושה דברים מזעזעים. אבל המלאק לא נגעו בו בכלל. למה הוא קופץ? ראיש יסגול עם המולק. הוא לא יכול לסבול שכבוד שמיים מתגלה כאן בעולם הזה. הוא רואה שחיל אחז יושבי פלשת. הוא רואה שאז נבהלו אלופי אדום. הוא רואה שנמוגו כל יושבי כנען. הוא רואה שהתקיים פה העולם האלוקים עשה שאירו מלפונו עוברי שפחוכמו, הוא רואה שיש עירת שומיים והחפצה של המלאק זה ולא ירא אלוקים. הוא לא יכול לשאת את זה. המלאק מלשון מליקה, אומרים הראשונים, הוא עושה מליקה, מליקה זה הפרודה בין הראש לגוף, את הראש הוא משאיר למעלה, הוא מסכים שיש בורא, אל תתערב לי בחיים. הם לקחו מילה פה במשך 70 שנה, עשו אותה קדוש שבקודשים, דמוקרטיה, חופש ההתבהמות הקולקטיבי, כל אחד שיעשה מה שבא לו, רק לא אקסידנטים בכביש, אבל תעשה, הם לא נותנים מנוחה, דמוקרטיה. עורך דין מציג איזשהו טיעון משפטי, כמה שיותר יכניס את המילה דמוקרטיה בטיעון, השופט ישתכנע. דמוקרטיה, כמו שלקחו את המילה החרדי, ובמשך 60-70 שנה הפכו את זה לקונוטציה מפלצית. איך אמר עורך דין מספר אחד פה, ויינרוט? הוא אומר, אני לא מפחד, אני אגיד לכם את זה בפנים, ידיעות אחרונות בכתבה. רצפו אותו באמת על זה. תעשו איתי משפט, אני מוכן להוכיח את זה. אני כבר 30 שנה עורך דין. ואני אומר לכם, שכשמגיע אליי קליאנט עם זקן ופאות, ואני למדתי בישיבת פונוביש, אם מגיע קליאנט עם זקן ופאות, אני אומר לו, אני לא רוצה לייצג אותך, אני לא בטוח, אני חושב שלא אצליח להוציא אותך זכאי. אלא אם כן אתה מסכים לקחת סיברוק של איזשהו פתק מהרופא, שאתה לא יכול לבוא לאולם בית המשפט משום שאתה חולה. כיוון שכששופט רואה זקן ופאות, באופן תת-הכרתי פועל פה משהו אנטישמי, והצחוק הוא תמיד אלסטי, ובאופן גמיש הוא יצא את זה נגד. יש לי עשרות ומאות תיקים כאלה, אני זורק פה כפפה, אני מוכן שיעמידו אותי לדין על הוצאת דיבה, אני רוצה שיהיה פעם ברור לנושא הזה. אותו משפט, אותו נושא, אותן סיטואציות, אותו שופט, הוא הופיע בלי זקן, בלורית, יצא זכאי, הופיע ציצית, פאות, זקן, יצא חייב. אני לא רוצה לייצג אותם. בית שמש הוא לא רוצה לייצג. אני בטוח שנפסיד. לא רוצה להפסיד. יש אנטישמיות בתוך המערכת. אני מוכן שיבדקו את זה. תבין, המלאק יש לו בעיה אחת. הוא מתנגד לאלוקות בעצם. הוא לא יכול לסבול שיש מקום בעזרת תורה שמתנהגים שם באוטובוס על פי השם. זה לא נותן לו מנוחה. איך אמר פעם פורז? מותר גם ליהודי להיות אנטישמי. נכון? הוא אמר את זה. נכון, אני אנטישמי. גם ליהודי מותר להיות אנטישמי. המלאק יש לו, לכן כתוב של אוסיד לובוי, כל האומות יהיה להם תיקון. מצרים ראו זרים צונחם. לאומות אין התנגדות לאלוקים. על כל דולר כתוב, עם God we trust. הם לא מתביישים לכתוב על כל דולר. אני בוטח באלוקים. וזה פרומרים, לא אומרים עם God we believe, אני מאמין. טרשט, ביטוחן, ביטוחן. אני מציע שנעביר מחר בכנסת המינים עם השלט, עם הסמל של המנוירס המקדוש, פרומרים גדולים, עם הטלס, עם הכנסת הגדולו, לכתוב על כל 100 שקל, אנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, יעבור בכנסת. אתם בכל דבר רוצים להיות אמריקאים, תהיו גם בזה אמריקאים. אני נורא מפחד, אתה יודע מי יסכים לזה? אתה יודע מי כן יסכים לכתוב את זה? טלב אלסאנע, מוחמד צרצור, מוחמד ברקה ואחמד טיבי. הם יסכימו חד משמעי, זה אבא גלון לא, וכל השאר. תבין מה קורה כאן, הוא לא יכול לשאת את זה. זה תקורח, ולכן לעתיד לבוא אין לזה מקום, אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זרו של המלאק. רב אלחונון וסרמן כותב, המלאק זה לא צאצאים גנטיים של אליפז ותמנה, המלאק זה רוח כזאת. יש רוח, אגב זה גם יכול לקרוא בישיבות. לדעו בישיבה היה בחור בשיעור ג' שהתלהב מברכת המזון מאוד. זה מצחיק לשמוע דבר כזה בישיבה של חרדים, אבל יש דבר כזה. הוא שמע בשיעור ג' פעם ראשונה, ובוא נאמר הפנים את זה, שברכת המזון דאורייתא לכל הדעות. אין שום ברכה כזו ביהדות ולא תפילה כזו. ברכת התורה זה מחלוקת ראשונים אם זה דאורייתא או שכשם השמקו זה רק אסמכתא בעלמא. הוא שמע שבשולחן ערוך כתוב שברכת המזון זה כמו 18. דעת בן איש חי והספרדים שאם אוכלים להגיד בבית כנסת ואומרים ברכת המזון ושומעים בורחו או יהיה איש מירה בו או קדושו, לא מפסיקים. יותר חמור מאמצע בריחות קריאת שמע. בנושא הזה חזוניש אמר לא, שכן מפסיקים, אבל בשאר הפרטים זה בדיוק. יש משפחת שיינלזון מתחת לקורא חזוניש, הם שאלו את החזוניש, אנחנו שומעים מהכולל חזוני שילדים שומעים כל הזמן יש נראה בו, האם באמצע ברכת המזון לענות או לא. הוא אמר, בפרט הזה כן, אבל בשאר הפרטים זה חמור יותר, זה כמו עמידה לפני מלך. הוא גם שמע את הסיפור של הניסול שואה בארנוף, שהוא שלח את זה למנהל חדר והוא פקסס את זה לעשרות חדורים. באדם בן 80, היה אז בגיל 12, לפני השואה. זה היה מדהים מה שהוא עבר. רב מאיר שפירא הגיע כשהוא הילד בכיתה ה'ו או ז', ורב מאיר שפירא מהדף היומי, ראש ישיבת חכמי לובלין, בא לתת דרשה לילדים מחמת איזושהי מסיבה, והלהיב אותם על ברכת המזון. אמר, ילדים, אתם יודעים, מי שאומר מילה במילה ברכת המזון, מי שמכוון, שתי צ'קים הוא מקבל, צ'ק אחד של הרשב"ץ הקדוש רבי שמעון בן צמח, וצ'ק שני של רבינו אהרון הלוי בהראו, שלפי כמה דעות זה בעל המחבר של ספר החינוך. אתה יודע מה החינוך כותב במצוות הפלמד? שמי שמכוון בברכת המזון מילו במילו, מובטח לו שלא יחסר לו מזון כל ימיו. לא מיליונר מיליונר, בכלל זה בכלל לא ברכה, ובין אלפי המדרך את כל הצלטים שלו שלא יהיו עשירים, סתם צרות ודאגות, אבל פרנוסה שלא יחסר לו מזון כל ימיו. צ'ק של רבינו בעל החינוך. אמר לילדים בשפה שלהם, אם תברכו ברכת המזון מילו במילו, בכל רם, בכוונה, מתוך הברכון, צ'ק פתוח. והפיני, קוראים לפנחס, התלהב, צ'ק נוסף, רבי שמעון בן צמח, שוט הרשבץ, זוהר הרקיח, חיבר חיבור נפלא על, על, על הספר המצווה. מה כתוב? הוא אומר, תדעו לכם, בכל ברכת המזון לא כתוב פי סופית. שמת לב לזה? בכל ברכת המזון אין פי סופית, טקסט ארוך. פי כן, פרנסינו, אבל פי סופית לא. אגב, אני עשיתי תחקיר כזה אצל הילדים שהופיעו אצלי באיזשהו מקום בבית, בסעודאי, באו כמה חברים לילד. אמרתי להם, חבר'ה, 50 שקל, אני שמתי 100 שקל על השולחן. מי שימצא פי סופית, מקבל את 100 שקל. הייתי בטוח שהוא יישאר אצלי, ככה היה נדמה לי, אני שמחתי הרשבץ אומר שאין. גם לא ראיתי פי סופית שם. אלה לקחו ברכונים ארבעה חבר'ה. חדר מאוד חזק בבני ברק, התחילו לחפש. אחד מוצא טף ונושים בעל הניסים של פורים, טף. אבא, אז זה לא חשבתי. מה אני אגיד לו, זה לא חלק מצור הסביר כסבור, זה רק דין לא יסופה גם בתפילה, זה לא נתפס לילד בכיתה ד'. כתוב בברכת המזון. אמרתי, זה הרשב"ץ צודק, משום שזה לא חלק אינטגרלי מעצם ברכת המזון, זה הוספה שמוסיפים גם בתפילה, אבל מגיע לך 100 שקל. חטף את זה מיד, לקח את זה מיד, הרגיש טוב, צח. אבל פי סופית אין. אתה יודע למה? אומר הרשב"ץ, אחד מגדולי הראשונים, פי סופית זה אות שמבטא את מיד הסדין, שצף, קצף, אף, איך אומר הנביא? בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, וברחמים גדולים הקבצך. פי סופית זה עוד שנבטא את מיד הסדין. אומר הרשבט, מי שמכוון בברכת המזון מילו במילו, בכל, כמו שהרב שח, מתוך ברכון, בלי נרבים, הפך להיות איזה צחוק, מה זה? מתפלל המורץ מגמח לגמח, למה כואב לו ולאשתו שם? אדוני, מיד הסדין, הוא חותם שמיד הסדין לא תפקוד אתכם. פיני הזה היה ילד בן 12, כיתה וו, התלהב שם בוורשה, החליט שהוא מתחזק. חלפו כשנתיים שלוש, הוא מוצא את עצמו מול דוקטור ג'וסף מנגלה בשערי אושוויץ, מח שמו וזכרו, המלאך המוות בכבודו ובעצמו. והוא לומד שם, הוא היה כזה קטן בן 16, נראה בן 10, והוא לא כמו אמא שלי שחשבה שזה מקלחות, יהדות הונגריה ב-44, אלה באזור 40-41 ידעו שזה נאצי, ידעו שזה מוות. אז מי שחזק וחסון לקחו אותו לעבודה, אבל מי שיהיה לנשים, ילדים, מיד למוות. הוא פרץ בדחי, אומר פיני הזה, הפינחוס, הזקן הזה בין ה-80 בארנוף, למנהל חדר ששוכן לידו, ליד הבית שלו בארנוף בירושלים, אני התחלתי לצעוק, ילד בן 16, לקודש ברוך הוא תעשה, הרב שפירא הבטיח, אני כיוונתי בברכת המזון. ילד תמים, הוא לא בא בתלונה, הוא בא בהרד, ילד תם הלך וברך כל שנה באבטוחת, הוא הבטיח צ'ק פתוח של בעל ספר החינוך, צ'ק פתוח של התשבץ שלא ישלוט בו מיד הסדין. הנה מיד הסדין וכבודו בעצמו, תראה הוא עושה שמאלה לכיוון המוות, הבטיח שיהיה פרנסה ויהיה אוכל, איזה אוכל, תראה מה הוא צעק. אומר, אני צעקתי הפנחס הזה, ולידי הוא אומר, שמע את התפילה שלי, את הצעקה שלי, יהודי שעמד לפניי בתור למנגלה הזה, ימח שמו וזכרו, והוא אמר לי, או ילד, תשמע, אני, יש לי תעודת טבח. הוא אדם במקצוע, טבח. ואני יודע שהם צריכים טבחים פה. תגיד שאתה עוזר טבח, אני צריך שיביא לי את המקרונים, יביא לי את האופות, אני צריך עוזר טבח. הוא אומר, הגענו תוך שתי דקות למנגלה, ארבע איתי עבודה משחררת, כן, עבודה, עבודה. מה? הוא אומר, אני טבח, וזה, זה העוזר, צריכים פה טבחים, ימינה, ימינה. הוא אומר, כל השואה, אכלתי טוב, ישנתי טוב, וגם הברחתי אוכל ליהודים בצד, בסקונה. הכל בזכות ברכת המזון, לא מיד הסדין, אכלתי וישנתי טוב. רבותיי, הוא פרסם את זה, המנהל חיידר הזה התלהב, אתה לפרסם, לחזק את הציבור, ברכת המזון, אחד, הברכה היחידה, יוצר מתפילה שרש השון היום כיפר, באורה יישר, ואכלת וסבנת וברכת. יישר, גם כמעמד של ברק, מעמד של תפילה, וגם כזה דבר, הוא החליט להתחזק, יש לנו חדר אוכל בישיבה בכפר אברהם, החליט כובע וחליפה, כמו שבתפילה הוא עמיד לפני מלך, היקון לקראת אלוקיך ישראל, 18 מצריך לבוש אחר. לבוש אחר, כמו שאתה עומד לפני מלך. אתה פעם ראית את נשיא ארצות הברית ונכנסי חקי בסנאט? הוא מופיע עם ז'קט יפה, עם עניבה יפה, למרות שהוא קושי מהרלם ועשה משלוחים פעם. אבל עכשיו הוא כזה. רבותיי, אנחנו היקון 18 לובשים כמו שצריך. הבחור הזה החליט, אם ברכת המזון זה כמו 18, כובע וחליפה, שם על המטלה, מיוחד לברכת המזון. שיר המעלות ביום שאומרים, לא אומרים בו תחנון, על נערות בבל ביום שכן אומרים תחנון, וממש, מה עם אחרון, מי לו, בכל רם, לחצי השני של שיעור ג' בישיבה קטנה. סיים את הישיבה, וככה הוא דקדק, הגיע לישיבה הגדולה. לא אגיד את שמה, מיד מובן מדוע, ישיבה מאוד יוקרתית וכדומה, המשיך במנהגו, שבועיים באלול הגיע, וכמובן ברכת המזון עם כובע וחליפה, שהרבה נוהגים את זה, מה השאלה? ברכת המזון זה 18. מגיע אחד האלטרס של הישיבה, אלטרס, אני לא קורא לו בחור ישיבה, אני קורא לו במקרה הטוב סטודנט לתלמוד בפקולטה בבר אילן או באוניברסיטה העברית, ועם הכיפה הקטנה שלו, בלורית כמובן, איזה מישהי, איזה מג'יק, מה פתאום, מתגלח, שערותיו מגולחות לגמרי, איך זה נהיה בלי סכין, סתם? איך זה יכול להיות, מה, זה בא מלאך וליקט לך את השערות? ממש אור חלק של ילד בן 5, איך? כך אמר לנו הרב אלישיב, מה, זה בלי סכין זה עובר? מגיע, שימשר, הוא שימשר. איך אמר הרב אלישיב, הוא בא לדבר בשידוך על בית של טוירו, והוא עבר על 5,000 לווים, כל שערה 5 לווים. הוא מדבר על בית של טוירה. אותו אחד, שפיץ גדול, מבין הרבה, למדן עצום, רואה את הצעירצ'יק הזה, הוא בן 23-4, רואה את הזה בן 17, עם הכובע והחליפה בברכת המזון, הפליט ואמר, נוח הפרומה, נוח החנון, וואו, חנון עם עליך ישראל, פונדומנטליסט נוסף, איזה בני ברקר נוסף הגיע לשטח, עוד איזה יחנאי יוחניוק הגיע לשטח. הבחור לא יכל לעמוד בלחץ החברתי, הפסיק עם הכובע. לא יכל, הוא צעיר, שם היה גימל, פה יושב יגדלו פתאום מהקטנים. הסיפור הזה הגיע לגדול הדור. שמע את הסיפור, דפק 8-9 פעמים על השולחן, בכה כמו ילד קטן, וצעק, המולייקים בישיבות! המולייקים בישיבות הם שונאים את אלוקים, הם לא מפרגנים לו שיש לו אחד שמברך אותו כדבאי. לך קשה, אתה כבד, מה אכפת לך שמישהו מעלל אותו בלבוש ובהידור? אתה לא מפרגן לבורא שיש לו ילד טוב? וזה לא קורה בסמינרים. אחת באה לסמינר, חזרה בתשובה, עם לבוש, חצאית רחבה, ערופקה, חולצה דיולנית סגורה עד למעלה. מה אומרים חלק, לא כולם? איזה חניוקית, וואו 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 וואו, איזה דוסית, איזה ראש בקיר. זה הגיע שוב לאותו גודל. המלאקיות בסמינרים, הן שונאות את אלוקים, הן לא מפרגנות שיש לו ילדה טובה אחת, שמצפצפת על רחוב הרצל ושאר הרחובות. רבותיי, זה לא פשוט. בעוד בקלות אפשר להיות המלאקי. אני רוצה לסיים במה ששמעתי. הרב שח היה מורנו ורבינו בישיבת פונוביץ'. הוא היה לנו התפלל נוסח אשכנז, אתה יודע? נוסח אשכנז. אבל בברכה אחת הוא אמר כמו נוסח ספרד ב-18, כיוון שהוא בדק בנוסחים שייתכן שגם באשכנז אפשר כך. איפה? בירקס המלשיבים אמר במקול וכל איזה חומר או איקורי ששומרים בנוסח אשכנז, הוא אמר וכל איזה עמחו כמו בנוסח ספרד. אישום מייסה שאויו. אתה יודע למה? הגיע אליו המשגיח הקדוש האלוקי רבי יחזקאל אבישטיין. אומר לו רב לייזר גבר קוקינטר את שובה. הביא לו ספר שערי תשובה. והוא אומר מסתכל. ולפני שהוא נתן לו את השערי תשובה שאל אותו רב לייזר תגיד לי בבקשה מה לפי דעתך? מי נקרא, מה נקרא להיות אויב השם? קט אויבי השם. קט של אויב של אלוקים. מה צריך לעשות בשביל להיקרא אויב של אלוקים? אז הרב שח אמר לו סולם מיטלוני. היה פעם סולם איטלוני, היה כזה שם, הוא היה מרשים בסין, הוא היה מדבר. זה היה הסמל לפינת התורה. אמר לו רב חסק לוין, לא עשרתי רב לייזר, גם בקוקי שערי תשובה. ואז הרב שח מסתכל בשערי תשובה, איך שהוא קיבל שוק, ואז שינה את הנוסח. כתוב שם, שערי תשובה לרבינו יינה, קט אויבי השם, אתה יודע מה זה? באיזה קלות אפשר להפך להיות אויב של אלוקים, כתוב. אם הוא רואה את חברו מתמיד בלימוד, מדקדק במצווה, ובמקום להלל אותו ולשבח של הבורא יש עוד חסיד, הוא מתחיל לקנה בו, הוא מתחיל לבזות אותו, במקום לשבח את הבחור, תשמע, הוא פורח, כובע, חליפה, מדקדק, מה אתה מגנה אותו בכינויי גנאי? היא שמה פס על המודרנה, כולה, לבוש, לא צמוד, רחב, ארוך, מה אתה מגנה אותה? תשבח אותה שהיא הולכת נגד הזרם המזעזע הזה. אם הוא הולך ובמקום לשבח את אלה שמצליחים ומדקדקים בלימוד, אומר רבינו יינה, הוא הולך ומגנה. הוא אויב של אלוקים. רבינו יוינו, כיוון שאם הוא היה אוהב את המלך, הוא היה שמח של המלך, יש עוד משרתים. אם אני אוהב את אבא שלי, אני לא יכול לסבול שאחי מתחצף לאבא שלי. אם אני אוהב את אבא שלי, אז אני לא יכול לשאת. ואם אני שמח ואני מתנגד למי שמכבד את אבא שלי, אז אני אויב של אבא שלי. אם אבא שלי מסוכסך עם מישהו, ואני אתחיל לשחוק איתו. אומר רבינו יינה, מי שבמקום לשבח מדקדקי הלוכה ומסמידים, הולך ומדבר נגדם, מקנה בהם, אויב. אומר הרב שח, אז תתחיל להכניס, ממש לבכות. אז אני מברך את ברכת המיני, ואני אומר שם, וכל אויבי חומר אוי קורסו, אני מתפלל במזרח, וכל אויביכו, מי יודע אם אני לא מתכוון למישהו שיושב לידי ומאחוריי. אני לייזר שח מקלל אותו כל יום שלוש פעמים שהוא יתקרט. אם בכזאת קלות אפשר להיקרא אויב השם, הלך ברר ברר אויבי עמכו, זה כבר נסראללה, זה כבר יותר קשה להיות אויב עם ישראל, אבל אויב השם בקלות. הגיע הזמן לעשות חשבון נפש. יום הולדת פסח, שבועות בר מצווה, אוכלים חיטים, זה מנחת חיטים, שתי הלחם. היום הבאנו מנחת שעורים, מנחת פסח, מנחת העומר, מאכל בהמה. תינוק, נולד תינוק, יום הולדת, עדיין בלי שכל, אבל יש פה קיום. אבל בבר מצווה, בשבועות, יש גמר הלידה, הוא נהיה ברדה. בפיסקי טייסס בנדורים כתוב שאותו מלאך שמלמד את התינוק כל התורה כולה במאי אמו, בלידה הוא נעלם. אתה יודע מתי הוא חוזר? בבר מצווה. אז הוא חוזר, זה היצר הטוב. זה הזמן של הבר מצווה. חתונה, סוכס. נצחיות עם ישראל, לכן אמרנו חתונה הכי הרבה שמחים, סוכות הכי הרבה שמחים. זה הזמן של השלמת המערכת. נצחיות הקיום, למען ידעו דורותיכם, דורותיכם. הנצח ופרוס עלינו סוכת שלומך. הבורא אומר, אני ואתם אחד, אני מגן עליכם בכל המצבים. בסוכות הושבת את בני ישראל והוציאו אתכם מארץ מצרים, בסוכות הושבתי אתכם. כן, זה המצב השלם, זה חתונה. שמאלות אחת לראשי וימינות תחבקייני. ברית מילה לא תמיד שמח. למה? תראה, נולד תינוק, זה באמת שמחה גדולה. מי אמר שיחזיק מעמד? לאוריה שלי, עשינו ברית מילה באולם גדול בפתח תקווה. גם בר מצווה עשינו בפסח באולם גדול. אבל מי אמר שזה מחזיק מעמד? יש לפעמים דבר שרחמון הביצלה נקטע באמצע המסלול. אם היה יום חי, היה בן 35 בלבד. השמחה היא הנצח, ההמשכיות, הקיומיות. לכן פסח זה רק יום הולדת. אז אומרים חזל במדרש, לא כתוב לו של שמחה בפסח בתורה. יש מצווה לסמוח, לומדים את זה באלפוסה. אבל למה לא כתוב שמחה? כיוון שזה רק שחרור בגזירה. אין לזה ערך בלי לספור לתוירו. עצמאות בלי תורה זה מרכז של אלכוהול, מרכז של סכינאים. מה שווה עצמאות בלי תורה? העצמאות היא תנאי כדי לסלק עולים אחרים ולהיות משועבד עבוד היום ולא עבודים לעבודים. אז אנחנו מתחילים מיד, אתמול התחלנו לספור יום אחד לעומר, מיד מתחילים, לא מפרידים בין פסח לשבועות. פסח זה לידה, לא כתוב לו של שמחה. שבועת כתוב לו של שמחה אחד. סוכות כתוב שלוש פעמים לשון שמחה כמו חתונה. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, זה חג הסוכות. בערי כתוב שהמינימום של סוכה זה שתי דפנות כהלכתן ושלישית אפילו טפח. אתה יודע מה זה נותן? דופן ראשונה מהכתף עד למרפק, דופן שנייה מהמרפק עד לכף היד, הקצת דופן שלישית זה כף היד. מה זה נותן? יד מחבקת. מקבלים חיבוק מאלוקים, וימינו תחבקני. או שענה חבוקה ודבוקה בך בתורתך. זה הנבחיות. אנחנו ואלוקים יהיינו אחד, ואז יוצאים לדרך בסימה בת 3,300 שנה פלוס, אנחנו כבר בנעילה. איך אומר הרב קניאבסקי? מסתום איזה דור אחרון. זה לא עניין של דקות, זה עניין של שניות. תראה איזה לחץ. סונים אותנו. כל כך רוצים לכתוש אותנו, מבית ומחוץ. זה כבר ממש הלידה מתקרבת, זה חבלי משיח, זה חבלי לידה הכי קשים, התכווצויות, לוחצים את העובר. זה עומד להגיע, להחזיק מעמד ולא ליפול. זה ניסיונות אחרונים. פסח זה ההיווצרות של התהליך, התחלתו של התהליך. לקחת לו גוי מקרב גוי, כמו שמוצאים עובר מאי פרה. ביום הולדת, כפי שאמרנו בהתחלה, יש שני עניינים. אחד, חשבון נפש, שתיים, בקשת בקשות, זה מה שעושים בפסח. אחד, חשבון נפש משפחתי, כל עם ישראל בכל מקום שהם יושבים יחד, מעבירים את האש של היהדות לדור הבא. שתיים, וכאן הבן שואל. אומרים רבותינו, אתה יודע מה זה הבן שואל? יהודים שואלים מאבא שלהם שבשמיים. הקדוש ברוך הוא נקרא אבא, ואנחנו בנים אתם להשם אלוקיכם. הרבה קהילות נוהגים ליל הסדר, כיוון שזה יום ההולדת שלנו, אז הבורא רצית בקיומנו, תן לנו כבר את הכלים להתחזק, תגאל אותנו כבר. כאן הבן שואל לאביו, אצלנו נוהגים 5-10 דקות לפני מה נשתנו, כל אחד יושב, סוגר את העיניים, אומר כמה פרקי תהילים על צרכיו. זה יום התגברות המזל, כפי שאמרנו, זה יום הלידה. גם היום אפשר, כל הפסח, פסח זה יום ההולדת של כלל ישראל. אז בבקשה, תפוס לך פינה, תגיד לבורא בתפילה או בכל הזדמנות, השם, בחרת אותי מכל עם, רוממתני מכל לשון, אז אנא השם, תן לי בבקשה בריאות, אני צריך את זה ככלי להפיץ את עניינך במשפחתי, אצל עצמי ואת כל מקורביי. תן לי בבקשה זיווגים לילדים, יש לי בת מדרדרת, היא עושה לי קונסים עם האורך של החצאית כל הזמן, שיכנס לאינישקייק ללב ולא חילוניות ללב, שתיפטר מהמסך הזה, שיפטר כל כניסה למחשב בלי חסימה, 7-8 פרוצות מסביב, בכל אתר. וזה כמובן מקרר אותו לגמרי, אין לו שום רגש לאידישקייט. קורחו, קרי, תעזור לי, אני כל כך שקוע בהבל המצרי הזה, תעזור לי להתקרב אליך, תבקש. יש לי בעיות בשלום בית, יש לי בעיות בפרנסה, תעזור לי. יום הולדת, בני אתה, אני היום ילדתיך, שאל בני, ואת מה? זה מה שצריך לעשות. מקווה להשם יתברך שכבר נראה את הגאולה בקרוב, באמת זה מאוד קרוב, וברחמים לא בדין, והתקיים בנו מה שאנחנו מבקשים בראש השנה ויום כיפר. מה כתוב שם? על הרשעה, לא על הרשעים. וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, לא הרשעים, אין לנו עניין שחילונים ימותו בכלל, להפך, שהרשעה תכלה. אז אם הם יהודים הם יתמגנטו לבורא, אם ירד להם הקטע של החלב על כיסלום, הם יגרסו דופקו נפשי אחריכו. וכל הרישה כולה כישן תכלה. למה? כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ותמלוך אתה השם לבדך על כל מעשיך, בארציון משכן כבודך. תראה אותך בפועל ובירושלים עיר קודשך, ועינינו תחזנה לראות בשוב השם לציון. ברחמים, ברחמים, לא בדין, זה הבדל אדיר. ברחמים בימי רבי יומינו עומד. אני רוצה לומר קדיש דרבנן על הבן שלי. לאיזה צד זה? לכאן?